כאן עוד. להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, דש מאחאב מלך ישראל, דרישת שלום שלקח לה להגיע אלינו 3,000 שנה. ראש של פסל, ככל הנראה של מלך, התגלה בחפירות באזור מטולה, באזור העיר הקדומה אבל בית מאחה. על פי הערכות החוקרים מדובר בפסל של אחד המלכים ששלטו באזור במאה התשיעית לפני הספירה, ואולי מדובר בפסל של מלך ישראל אחאב. מיד נדבר עם מי שניהלה את החפירה המסקרנת הזו, במסגרתה נמצא הממצא המרתק הזה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, ואיתי באולפן נמצאת דוקטור דנה מנט, חוקרת במנהל המחקר החקלאי מכון וולקני, ואיתה נדבר על אחד התחומים המרתקים והמתפתחים בימים אלה, הדברה ביולוגית, וזאת בעקבות דוח שפורסם השבוע בנושא, דוח הממפה את המצב הנוכחי בעולם בתחום ההדברה הביולוגית, וחוזה מגמות לעתיד. שלום לך. תחום לוהט שלגמרי לא מיצינו, נכון? זו רק ההתחלה.
נכון, זאת רק ההתחלה. אנחנו רואים את המגמות הולכות ומתגברות בעולם, ואנחנו מקווים מאוד לראות את המגמות האלו גם מגיעות לארץ ישראל.
כן, לגמרי. גם נזכיר שיש היום גם בישראל עשרות חברות וחברות הזנק, חברות סטארט-אפ שעוסקות בפיתוח הדברה ביולוגית. אנחנו מיד נבין מה זה אומר הדברה ביולוגית, האם זה כולל גם שימוש בחיידקים, ושאלת השאלות, האם הדברה ביולוגית יכולה לצאת משליטה, אנחנו נפר את האיזון האקולוגי, ובסופו של דבר, תוך כדי מיגור תולעים בחסה, נחסל את כל בני האדם בכדור הארץ. מה את אומרת?
אני אומרת שיהיה מעניין לדבר על הסוגיות האלה.
יהיה מעניין לחסל את כל בני האדם בכדור הארץ. אוקיי. טוב, גם מיד נעסוק בממצא הארכיאולוגי המרתק שנמצא בחפירות בסמוך למטולה, כפי שהזכרתי, ראש של פסלון עתיק, אולי מדובר בפסל של מלך ישראל אחאב. ועוד עניינים, שימו לב, לדבורים יש מוח בגודל של גרגיר סומסום, ובכל זאת מדובר באחד היצורים החכמים בטבע. לראיה, מחקר חדש קובע שדבורים מסוגלות להבין את המושג אפס. מדובר במחקר חדש שבוצע לאחרונה בשיתוף חוקרים אוסטרליים וצרפתים, וגם המעצב יאיר אנגל יהיה איתנו כאן עם פינת הקיימות, וגם מגישת התוכנית הפופולרית בכאן תרבות גיל מרקוביץ' תהיה איתנו, התוכנית ים העבדה. והיום הוא היום הלאומי של עוגת השוקולד הגרמנית שמצוין דווקא בארצות הברית. ננסה להבין מה הקשר בין האמריקאים לעוגה גרמנית. האורך והמפיק שלנו רז חסון, על הביצוע הטכני אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות יישומון, אפליקציה שנקראת כאן אודי, כאן עוד. היישומון הוא חינמי ואתם יכולים להוריד אותו בחנות האפליקציות אצלכם בטלפון, וכך תוכלו להאזין לכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ואודי. אז רגע לפני שנדבר על אולי אחאב מלך ישראל, אנחנו כאן רוצים לעסוק בדוח חדש שפורסם ומסכם את המצב העולמי בתחום ההדברה הביולוגית וגם חוזה מגמות לעתיד. בואו נתחיל מההגדרה של מהי הדברה ביולוגית. מה ההבדל בין הדברה ביולוגית להדברה שאינה ביולוגית?
אז הדברה ביולוגית עושה למעשה שימוש באוכלוסייה של יצור חי מסוים כנגד אוכלוסייה של יצור אחר. זה ככה באופן הכללי ביותר. יש כמובן שימוש, מגוון שימושים, השיטות הן מאוד מגוונות. בגדול הדברה ביולוגית מתחלקת לארבעה נושאים. אנחנו מכירים את ההדברה הביולוגית הקלאסית, שבה יש שימוש בטורף או בפרזיט או בגורם מחלה שאנחנו מכירים אותו בארץ המקור של הפגע שאנחנו רוצים להדביר, אנחנו מייבאים אותו לצורך השימוש, לצורך ההדברה של הפגע.
רגע, כדי לחסל מזיק אנחנו משסים במזיק הזה בעל חיים אחר?
נכון, ובעצם אנחנו משסים במזיק בעל חיים אחר על מנת להפחית את הפגע. עכשיו, הדברה ביולוגית היא לא עושה שימוש במדבירים רק נגד מזיקים פרוקי רגליים. כשאנחנו מדברים על פגעים, זה גם מחלות של צמחים וזה גם מזיקים. ואנחנו משתמשים באוכלוסייה אחת להפחתה של אוכלוסייה אחרת. בעצם הדברה ביולוגית נעשה בשימוש מאז שהתחילה חקלאות, כמובן לא החקלאות המודרנית, אלא עוד בימי קדם, יש המון דוגמאות, ודווקא הדוגמה היותר קלאסית שאנחנו מכירים לגבי הדברה ביולוגית, נעשתה על ידי חוקר רוסי, שנקרא איליה מצ'ניקוף, אגב הוא היה זוכה של פרס נובל על חקר פגוציטוזיס, ואיליה מצ'ניקוף גילה פטריה, שכיום היא נקראת מטריזום אניזופליה, הוא בודד אותה מחיפושית, שהייתה מזיק...
אתה אומר את השמות האלה, כאילו את באמת ביטאת את זה מספיק פעמים?
לא, אני חושבת שעד סוף התוכנית אנחנו כולנו נכיר את השם מטריזום.
אה, אוקיי.
כן. זה אחת הפטריות שנעשה בהם שימוש נרחב מאוד בעולם להדברה של מזיקים פוקי רגליים.
איך הפטריה הזו מסייעת להדביר מזיק?
אז חשוב להבין שהפטריה נמצאת בכל מקום בעולם. זאת אומרת, אפילו אם אנחנו נצא פה מהבניין, אנחנו נדגום קרקע, נחפש את הפטריה, אנחנו נמצא אותה. היא נמצאת בכל יבשת, יש דיווחים על זה מכאן עד הודעה חדשה, ואיך היא עושה את זה? אז הפטריה היא בעצם, אנחנו מדברים על נבגים, שזו יחידת ההדבקה של הפטריה, זה החומר הפעיל.
Okay? מסוג של זרעים של פטריה?
כן, סוג של זרעים, כמו שבאקמול, הפרצטמול זה החומר הפעיל בתרופה, בפטריה הזו מטריזיום, החומר הפעיל זה הנבג, שזה יחידה קטנה, מיקרוסקופית, אחת הסטודנטיות במעבדה קוראת לה במבונים, היא נראית כמו במבה קטנה, והנבגים האלו יודעים להיצמד לדופן הגוף של חרקים, מה שנקרא קוטיקולה, וברגע שהיא נצמדת לקוטיקולה, מתחיל תהליך המחלה. ואיך זה קורה?
זאת אומרת, אנחנו גורמים למזיק במקרה הזה, מהו המזיק במקרה הזה?
חרקים.
חרקים. כן. אנחנו גורמים לחרקים להיות חולים בפטריה.
נכון.
ומחסלים את החרקים.
נכון.
עכשיו, זה נשמע שמעצם השיסוי של אוכלוסייה אחת באחרת, אנחנו בהכרח מפירים את האיזון האקולוגי. לא?
לא.
כל ההדברה הביולוגית.
נכון, אבל מה זה בעצם סביבה חקלאית? זה אקוסיסטמה שהיא יציבה.
עלים וזבובים מסביב, לא?
נכון, נכון. זה בסביבה באמת חקלאית, אינטנסיבית. יש לנו סוג אחד של גידול. הגידול הזה בדרך כלל, כשזה אינטנסיבי מאוד, אנחנו נדרשים ליישם חומרי הדברה כימיים, קשים, על מנת להימנע מפגעים.
אולי באמת, טוב, קודם כל הבנו באמצעותך באמת מהי הדברה ביולוגית, וזה בניגוד... להדברה שהיא לא ביולוגית, היא כימית, נכון?
נכון.
שמשתמשת ברעלים. עכשיו, במה השתמשו עד עכשיו ולמה למה זה רע?
אז עד עכשיו באמת ב-70 שנים האחרונות השתמשו באופן אינטנסיבי מאוד בתכשירי הדברה כימיים, שהם לא ספציפיים. מה זאת אומרת לא ספציפיים? הם פוגעים גם בנו, גם במועילים, שזה מאביקים כמו דבורת הדבש, שהיא מאוד רגישה לחומרי הדברה כימיים, וזה פוגע גם במועילים נוספים. אני כבר לא מדברת על השאריתיות של החומרי הדברה הכימיים, שזה מגיע למי תהום.
זאת אומרת, החומרים האלה לא רק שהם מזיקים לנו בני האדם, וגם למי שעשוי להועיל הצמחים. הם הורגים הכל.
בדיוק.
מחסים הכל וגם מרעילים את הקרקע.
נכון, נכון. עכשיו, בחקלאות הקדומה בעצם היה נהוג להשתמש במגוון שיטות. זאת אומרת, לא היה צורך בהדברה הכימית. מכיוון שהיו עושים חילופים של גידולים, לא היו מגדלים כל הזמן את אותו גידול, ידעו לבחור צמחים או זרעים שהם עמידים יותר, ידעו לבחור את העונה המתאימה על מנת לחמוק מפגע כזה או אחר, ידעו אפילו להשתמש באוכלוסיות של חרקים או גורמים מועילים, להביא אותם אל השדה ולשחרר אותם, כבר בסין הקדומה יש על זה עדויות.
זאת אומרת, זה לא טריק חדש נושא הדברה ביולוגית.
לא, זה משהו שהוא מלווה אותנו בהחלט כל החיים. עכשיו, מאז שהתחיל בעצם השימוש בחומרי הדברה הכימיים, נהיה לנו, בוא נגיד, יחסית קל. מאוד חקלאות זה מקצוע נעלה, אבל מורכב מאוד. אנחנו תלויים כחקלאים ב... במניירות של כדור הארץ, מאוד בתקופות של בצורת וכו'.
כדור הארץ משול בעינייך למין דיבה שיש לו מניירות, מעניין. לא, אבל אז...
אנחנו צריכים ללמוד לחיות עם זה, כן.
אז מסקרים באמת שהגענו למצב שבו סתם שופכים, אני משער מהאוויר, ולא רק מהאוויר, חומרי הדברה כימיים, ומחסלים הכל, ומה טוב כמובן, ודאי את הנזקים לאורך זמן, אנשים לא הבינו. שמדובר בהרעלה של מקורות מים, כפי שאמרת, מי תהום, אדמה,
זה נכון,
אותנו.
זאת אומרת, אנחנו באמת יש פה, איזשהו חסר בתפיסה של הציבור, מה המשמעות של חקלאות אינטנסיבית שעושה שימוש אינטנסיבי בחומרי הדברה כימיים. זאת אומרת, יש פה...
באיזה חומר בעבר נהגו להשתמש? כשאנחנו מדברים על חומרי הדברה כימיים,
כן.
באילו חומרים מדובר?
יש דוגמאות רבות. אחת הדוגמאות שדווקא של חומר שיצא בשנים האחרונות מהשוק, זה שימוש במטיל ברומיד, שהיה חומר ששימש להדברה של כל פגע שקיים בקרקע. מדובר בחומר רעיל מאוד, קרצינוגני.
קרצינוגני, הכוונה היא למה? עשוי לסרטן?
עשוי לסרטן.
וואו.
לא ספציפי. זאת אומרת שכל דבר שהוא בא איתו במגע, בין אם זה חיידק מועיל בקרקע, דבורת דבש, חקלאי, הצרכן הסופי יכול להיפגע
מאותו חומר. זאת אומרת, הפצצנו שדות בחומר שהוא עשוי לסרטן.
נכון, נכון.
ואומנם העגבנייה נכון. ודאי היא גדלה בסדר איכשהו, כן. שרדה את הדבר הזה, אבל חיסלנו את כל המערכת האקולוגית.
אומרת, נכון.
פגיעה
נכון,
במערכת האקולוגית הייתה כבר
לא,
אז.
כן. לא נתנו צ'אנס כן. למדבירים ביולוגיים שנמצאו בשטח באופן טבעי לתת מענה. עכשיו, בשנים האחרונות אנחנו רואים מגמות גם באיחוד האירופאי וגם בסין, על ידי חקיקה, על ידי דחיקה של תכשירים מחוץ לחוק. באירופה היה אקט מאוד מעניין ב-2009, שהאיחוד האירופאי למעשה הגדיר שתוך מספר שנים יהיו חומרים כימיים שיוצאו מהחוק, וזאת על מנת למתן ולהחליף את השימוש בחומרי הדברה כימיים בלתי ספציפיים. הדבר היפה היה שבעקבות אותה חקיקה התחילו גם יוזמות לצורך מימון של מחקרים שישימו דגש על חיפוש של חלופות או על מימון וסובסידיות לחקלאים על מנת שיתחילו לראות את האטרקטיביות בשימוש במדברים ביולוגיים.
זאת אומרת שצריך לתת חיזוקים, זה משהו של חקיקתי. המדינות נכון, צריכות נכון, לתמרץ חברות.
נכון.
כי אחרת מי שיכול להרעיל אותנו וזה זול יותר עבורו.
אז השאלה אם זה באמת זול יותר כשאנחנו לוקחים בסופו של דבר את כל העומדנים, גם את העומדן של השפעה על הבריאות שלנו, על הבריאות של העתיד של הילדים שלנו וכולי. אז אני לא בטוחה שכשאנחנו עושים את הסכום
כן,
הזה,
כללי, נכון.
זול יותר.
את צודקת. אז את אומרת שהעולם לגמרי הולך לשם.
בהחלט, כן.
ויש, אפשר לראות היום בשווקים כבר כל מיני ירקות, פירות, שמופיע שם הכיתוב, הדברה.
בהחלט, שמופיע, נכון, שמופיע שזה מודבר באמצעים ביולוגיים, ידידותיים, עורקים יותר. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים פה על הוצאה לגמרי של חומרי הדברה כימיים. זאת אומרת, יש חומרי הדברה כימיים שהם טובים ובשימוש נכון, ועל פי ההתוויה שלהם, לא גורמים לנזק. זאת אומרת, פשוט צריך להיות מודעים לזה. הדבר היפה בחומרי הדברה ביולוגיים, גם שעושים גם שימוש בחרקים מועילים וגם בגורמי מחלה, מה שנקרא הדברה ביולוגית מיקרוביאלית, מאפשר לנו ליישם את החומר הדברה נגד הפגעים, ובאותו רגע לשווק את התוצרת לשוק. זאת אומרת, לא, אנחנו לא נדרשים לימי המתנה לקטיף, אנחנו לא נדרשים לזמני המתנה לכניסה, אם זה חממה או מתה.
אם יש מכת אכברים בתאגיד השידור הישראלי, ואני כן. משסה באכברים האלה חתולים, זו הדברה ביולוגית?
בהחלט.
ממצא ארכיאולוגי מסקרן במיוחד, התגלה בחפירות באזור מטולה, מדובר בראש של פסל. על פי הערכות החוקרים מדובר בפסל של אחד המלכים ששלטו באותו אזור במאה התשיעית לפני הספירה, אולי מדובר אפילו במלך ישראל אחאב. כן, כן, מי שהובילו את החפירות הם דוקטור נאוה פניץ כהן מהחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, פרופסור רוברט מולינס מאוניברסיטת אזוסה פסיפיק ודוקטור נעמה יעלומק שגם נמצאת איתנו על הקו. שלום לדוקטור נעמה יעלומק מהמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, הצלחתם לטלטל את שלל אתרי החדשות והמהדורות עם הממצא הזה, אז בואי ספרי לנו קודם כל, מה מצאתם?
מה מצאנו? ראש, לא של פסל, של פסלון.
מה ההבחנה? כן, מה ההבדל?
הוא בסך הכל 5.5 סנטימטרים. גובה. הוא קטן.
אפשר לצלם אותו מקרוב, מייצר
לב. הוא מצולם מקרוב, וכך רואים אותו באתרי החדשות, והוא פשוט מדהים. יש לו תווי פנים מסוטטים להפלי, הוא יפהפה, יש לו הבאה מאוד מסקרנת, הוא בחור רציני.
בין כמה הפסלון הזה?
הפסלון הזה בעצם נמצא במתודה אמתנית, עם קירות גדולים שיושבת בחלק הגבוה ביותר של התל שלנו, תל אבל בית מאחה. ובתוך המצודה, זה בעצם חלק ממצודה, כנראה שלושה חדרים שחשפנו עד כה, ובאחד החדרים מצאנו את הפסלון הזה, וביחד עם הפסלון נמצאו גרעינים של זיתים מפוחמים, ותיארוך של פחמן 14 מספר לנו שאנחנו נמצאים במאה התשיעית לפני הספירה.
אז בואי ספרי לנו מה היה כאן לפני 2,918 שנה? אני מנסה לעשות חישוב פחות או יותר בראש.
פלוס מינוס.
כן.
האתר הזה יושב בעצם בחלק הצפוני של עמק החולה, ממש מדרומית למטולה, שממערב לא עובר כביש 90 ונחל עיון, והאתר הזה בעצם נמצא בתקופת הברזל, באיזשהו אזור גבול בין שלוש ממלכות, בממלכת ישראל, ממלכות ארמיות בראשן ארם דמשק, שהיא ממלכה שהולכת ומתחזקת, וערי החוף הפיניקיות, בראשן צור, שהיא ממש 30 קילומטר מערבה. אז אנחנו שומעים, אנחנו בעצם מכירים את אבל בית מאחה מהמקרא, יש לנו שלושה מקורות שמזכירים את העיר הזאת, שניים מהם זה מסעות מלחמה, לבן הדד, לתגלת פיל 10, שמספרים לנו שהם כבשו את עיון, במרג' עיון, ואחר כך את אבל ותלדן וחצור, ואנחנו מבינים לפי סדר הערים, שאבל בית מאחה, התל הזה שאנחנו חופרים בו, הוא אכן אבל בית מאחה.
אז אבל בית מאחה, מדובר בעיר קדומה, שמי גר שם, מי חי שם?
אז תלוי מתי, אבל העיר הזאת, אנחנו יודעים שיש שם שרידים קדומים יותר ממה שאנחנו הספקנו לחפור. אנחנו עד כה חשפנו שרידים של עיר כנענית מהאלף השני, שבעצם חיה תחת חסותה של חצור הגדולה. ואחרי שחצור בעצם חרבה, ירדה מבמת ההיסטוריה, אז אבל בית מאחה מאוד מאוד התחזקה. וגם והיו שם בעצם 2-3 ערים שחרבו, ובמהלך המאה התשיעית, במאה העשירית אנחנו לא כך בטוחים עדיין מה אנחנו יודעים, יש לנו כל מיני שרידים שמתחילים לצוץ, אבל במאה התשיעית, זה אנחנו כבר מבינים, נבנתה מצודה בראש התל. מה שאנחנו לא יודעים, זה מי בנה את המצודה הזאת. האם העיר שייכת לממלכת ישראל,
כן.
כפי שבעצם אנחנו מבינים מהרבה מאוד מקורות ומקרא, או לחלופין העיר הזאת אולי כבר נכבשה על ידי הערמים.
ובעצם אנחנו לא יודעים גם ראש של פסלון של מי זה?
אז ראש כזה של פסלון, צריך לראות אותו בשביל להבין, זה דמות של גבר מזוקן, כן. עם איזשהו סרט או נזר לראשו, עם השיער משוך אחורה בקבוצות מסודרות, מסתירות לו את האוזניים, יש לו, הוא בעצם עשוי מפיינס, חומר דמוי זכוכית, הוא צבעוני,
גם החומר עצמו באמת מסקרן, נכון? זה חומר שנשמע מורכב מאוד.
זה חומר שהוא בעצם קדם לזכוכית, הוא גם עשוי מסיליקה, מחול.
וואו.
אבל הוא לא עבר הפחה כמו זכוכית, הוא בעצם עבר תהליך שנקרא דבקוק, שהחלקיקים הקטנים בעצם נדבקים זה לזה, וכשהוסיפו לו מינרלים של מתכות שונות, הוא גם קיבל צבעים ש... שלאחר חימום הפכו לגלזורה, עצמי השטח של הפריט. אז הפריט עצמו יש לו בעצם פנים קצת ירקרקות, וכל מה שצריך בעצם צבוע בשחור, שזה בעצם אותו חומר שירדבו בו מנגן ומשכו אותו על גבי הפריט.
וואו, ובאמת האם אפשר לדעת שמדובר בהכרח בראש של פסלון של מלך?
אז יש פה שתי אפשרויות, מכיוון שזה גבר מזוקן, וכך נהגו לתאר את האנשים השמים, או אנשים במרחב הכנעני בתקופה הזאת, גם המצרים נהגו לתאר כך את הכנענים, כן. אז אנחנו בעצם יכולים להסתכל עליו כמשהו גנרי, כאיזו דמות גנרית, שיכולה לתאר באופן כללי אדם שמי מערבי. מצד שני, אנחנו רוצים לחשוב שאולי כן מדובר באיזו אישיות ספציפית, כי ההשקעה, והייחודיות של הפריט הזה מספרת לנו שאולי באמת מדובר פה באיזה דמות מסוימת. ועם דמות מסוימת, אז אפשר כבר לתת לה דמיון להפליג ולנסות לנחש מי זה יכול להיות. אנחנו לא מצפים להבדל גדול בין המלכים או האליטה הארמית לכנענית, לפיניקית. זה בסך הכל אנשים שחיים באותו מרחב, יש סיכוי טוב שהם נראים בצורה דומה, שמסדרים את שערם באופן דומה. אז אפשר רק לנחש מי מבין האישיות הבחירות של המאה התשיעית מיוצג בפריט הזה ולמה.
ובכל זאת, אחת ההשערות שמדובר באחאב, נכון? אולי.
בוא נגיד כך, אחאב חי במאה התשיעית,
כן.
חי ופעל והיה חשוב מאוד וחזק מאוד.
עכשיו רק צריך לדעת איך נראה השיער שלו בעבר וזהו.
אז כן, אנחנו לא בטוח שנדע אי פעם, אבל נחמד לנו ככה להסתכל לעיניים למישהו מן המאה התשיעית לפני הספירה.
וואו, בואי לרגע נראה.
אפשר לעשות את זה במוזיאון ישראל, הפריט הזה עומד שם בויטרינה מיוחדת, ואני בהחלט...
זה פתוח.
מזמינה את הקהל לבוא ולראות.
אוקיי. אז אנחנו גם מצטרפים כמובן להזמנה הזו. בואי ספרי לנו מעט על החפירות שם באותו תל. יש עוד דברים שהתגלו שם בזמן האחרון?
התגלו שם המון דברים יפים.
כן.
אנחנו כל הזמן בעצם חושפים פריטים פולחניים, כל מיני כלים מאוד מיוחדים, המון דברים בהשפעה פיניקית. התרבות הפיניקית מאוד השפיעה על התרבות החומרית של האתר הזה, אולי מקשרי מסחר, אולי מקשרים אחרים. אנחנו מוצאים כלים צבועים מאוד יפה, גם צלמיות נוספות של חרס, יש לנו תלמית אישה בסגנון פיניקי. הפריט הספציפי הזה הוא באמת שונה מכל מה שאי פעם מצאנו שם.
טוב, זה נשמע מרתק, ואנחנו מצטרפים להזמנה שלך את הציבור להגיע ולראות את הממצא המרגש הזה.
יותר מזה, אני מזמינה אתכם לבוא לבקר באתר שלנו, אנחנו מתחילים עונת חפירה נוספת.
מה? זה לא יפריע לכם? כן? לא אכפת לכם
שאנשים באים? לא, אנחנו שמחים, שבאים, ושמחים גם להסביר ולהראות מה קורה שם.
אז גם לקריאה הזו אנחנו מצטרפים. תודה רבה לדוקטור נעמה יהלומק מהמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית. תודה רבה.
תודה.
ואנחנו חוזרים לדבר על הדברה ביולוגית. נמצאת איתנו כאן דוקטור דנה מנט ממכון וולקני, ואיתה אנחנו התחלנו לדבר מעט על הדברה ביולוגית בעקבות דוח חדש שפורסם בנושא. בואי נדבר על סוגים של הדברה ביולוגית. את הזכרת הדברה ביולוגית באמצעות פטריות, זאת אומרת להדביק את החרקים המזיקים, דיברת על חרקים, בפטריה שתפרק אותם, תפגע בהם. האם אפשר לפזר, זה בעצם מלחמה ביולוגית לכל דבר, נכון? במקום פשוט
נכון.
לפגוע באנשים פוגעים בבעלי חיים.
נכון, אז...
אני יכול לפזר חיידקים למשל ולחסל מזיקים?
בהחלט, וזה גם נעשה, אתה לא צריך לעשות את זה, יש חברות שעושות את זה, חקלאים שמשתמשים בזה ברחבי העולם.
ממש לפזר גורמי מחלה כמו
ממש לפזר,
חיידקים?
כן, זאת אומרת, אנחנו לא רואים בעיניים שלנו שמדובר בגורם מחלה, זה כמובן תכשירים שיש להם... תווית מסודרת, הם עברו רישוי במדינות שבהם מותר להשתמש, זה נראה כמו תכשיר לכל דבר. כשאנחנו מדברים על הדברה ביולוגית, צריך לעשות קצת הבחנה, יש הדברה ביולוגית מקרוביאלית, שזה שימוש במקרואורגניזמים, זה שימוש בטורפים, בפרזיטואידים, לצורך בירור של פגע, ויש את ההדברה הביולוגית המיקרוביאלית, שזה שימוש במיקרואורגניזמים.
זאת אומרת, מקרו זה משהו שאני יכול לעשות לו...
בדיוק, זה משהו שאנחנו יכולים לגעת בו, ומיקרו זה יצורונים קטנטנים שאפשר לראות אותם באמצעות מיקרוסקופ. עכשיו, ההדברה מיקרוביאלית עושה שימוש במספר גורמי מחלה, חיידקים, כמו שאמרת, וירוסים, כמו שפעת, רק של פרוקי רגליים, נמטודות, שזה תולעים קטנטנות מיקרוסקופיות שיודעות לתקוף באופן ספציפי פרוקי רגליים, ופטריות. זאת אומרת, זה ארבעת השחקנים בהדברה מיקרוביאלית.
עכשיו, גם עושים, אני שואל אותך, האם עושים שינויים גנטיים באותם גורמים מזיקים כדי שיתאימו למזיקים, או שלא מתערבים גנטית ביצורים התוקפים? אני... פשוט תוהה כן. לאן זה יגיע, כל הדבר הזה.
כן, זהו. אז יש פה באמת כמה גישות. קודם כל, אחת הגישות היא לעשות שימוש בגורם ההדברה המיקרוביאלי כפי שהוא. זאת אומרת, למצוא את המיקרואורגניזם האידיאלי, שאנחנו בודקים כל מיני מדדים איכותיים שלו, כמה הוא יעיל, כמה הוא שורד על המדף, כמה הוא עמיד לסביבה החקלאית, האם אפשר לשלב אותו עם חומרים נוספים שקיימים בממשק, ומכיוון שיש מגוון אדיר, רוב העבודות שנעשו ב-30 השנים האחרונות, שמו דגש על סריקה. זאת אומרת, יש לנו איזשהו אוסף שמכיל מאות סוגים או מינים של אותו מיקרואורגניזם, ואנחנו סורקים את אותם מדדים ומחפשים את המיקרואורגניזם המצטיין ביותר. אותו מצטיין בסופו של דבר נבחר לתהליך של הפיכתו לתכשיר מורשה, עובר את כל הבדיקות הטוקסיקולוגיות, האקוטוקסיקולוגיות, כמובן רישומים של פטנטים ופיתוחו כתכשיר על מנת שיהפוך ויהיה תכשיר מדף. יש כמובן מחקרים שבאים להתעסק בשאלה האם אפשר לשפר את אותם מיקרואורגניזמים באמצעות גנטיקה, הנדסה גנטית.
זה כבר נשמע כמו התחלה של סרט שמשהו יכול להשתבש שם, אז זהו, אז ואנשים יש... רצים לכל
אז,
עבר.
אז אחד המחקרים המעניינים שפורסמו בשנים האחרונות עשה שימוש בפטריה הפייבוריטית שלי, מטריזיום. מדובר בקבוצת מחקר במרילנד, באוניברסיטה, שלקחו תבדיד של מטריזיום, של הפטריה, ושיבטו לתוכו גן שמבטא נוירוטוקסין מהקרבים. עכשיו, אתה שומע, הקרב זה נשמע מאוד מלחיץ. זה נוירוטוקסין שהוא ספציפי אך ורק לפורקי רגליים. זאת אומרת, לנו הוא לא יכול לעשות מאומה.
שתלו אבל ממש גן?
ממש הכניסו לתוך הגנום של הפטריה את אותו גן של נוירוטוקסין.
זה מהקרב באמת? לקחו גן מהקרב ושתלו אותו בפטריה. אם כן, העתיד כבר כאן תירוף. והפטריה פיתחה זנב עם אס, ותקפה את האנשים בפארק.
עכשיו, זה לא נגמר פה כמובן. כמובן שהם פרסמו את הסיפור הזה בסיינס, שזה עיתון מאוד מכובד, מאחלת להרבה חוקרים לפרסם שם, אבל הם לקחו את הסיפור הזה הלאה, לתוך הסיפור של התמודדות עם יתושים שמעבירים מלאריה באפריקה. ויש היום ניסויים מאוד מתקדמים שמתבצעים בבורקינה פאסו, מדינה באפריקה, ששיעור התמותה שם ממלאריה, בעיקר בקרב ילדים, הוא גבוה מאוד. הם עושים ניסויים, ניסויי שדה עם הפטריה המשובטת, על מנת למגר את היתוש שמעביר את המלאריה.
וזה עובד?
זה עובד באופן פנטסטי.
רגע, הפטריה, לפטריה עכשיו יש יכולת של רעל? זאת אומרת, רעלנית?
בדיוק. עכשיו, אם אתם זוכרים מהסשן הקודם, דיברנו שהפטריה יודעת לתקוף את ה... או לחדור לתוך הגוף של פורקי הרגליים, והיא משחררת בזמן הזה מגוון של רעלנים שהיא מייצרת.
כן.
העניין הוא שלפטריה לוקח יותר זמן מלחומר הדברה הכימי. הזמן תמותה החציוני שנגרם לאוכלוסייה של מזיק עומד בדרך כלל על 3-4 ימים באמצעות פטריות מהסוג הזה.
כן.
כשבדרך כלל חקלאים רגילים שהם מרססים בחומרי הדברה ורואים מיד את המזיק שוכב על הגב, מת. אז אותו זמן שלוקח לתמותה ניתן לקצר אותו באמצעות אותה פטריה משובטת, מכיוון שהרעלן מהקרב הוא טוקסי מאוד, רעיל מאוד ליתושים, וכך אנחנו מקצרים בעצם את הזמן תמותה מ3-4 ימים ליממה וחצי עד שתי יממות.
תקשיבי לי, אני עדיין תקוע בעובדה שלקחו מקטע DNA מהקרב ושתלו אותו בתוך פטריה, והפכו את הפטריה לרעילה.
נכון, פעילי הטכנולוגיה.
תקשיבי, זה מרשים לא פחות מטלפון חכם או פקס.
נכון.
וואו. טוב, רגע לפני שאנחנו נשמע שיר, אני מוכרח לשאול שאלה עבור הציבור שהוא לא חקלאי או לא פועל בתחום החקלאות. אם יש לי תיקנים, ג'וקים, האם אני יכול להדביר אותם בצורה ביולוגית מלבד חתול, שזו גם הדברה ביולוגית?
כן, בהחלט. אז אפשר להשתמש במגוון של גורמי מחלה, כמו שהזכרתי, גם בפטריות וגם בנמטודות, שהם עושים עבודה נהדרת בהדברה של תקנים.
אז למה אין תכשירי הדברה ביתיים?
אז קודם כל יש.
יש?
כן, בעולם, נכון לשנה הזו, יש כ-300 מינים שונים של גורמי מחלה שמשתמשים בהם בשוק ההדברה הביולוגית. אנחנו מכירים בערך 500 יצרנים ברחבי העולם שעוסקים בפיתוח ובהכנה של תכשירים מבוססים על מיקרואורגניזמים. המצב בישראל נכון לעכשיו הוא שקיימים בערך 13 תכשירים מבוססי מיקרואורגניזמים בלבד.
לא המון.
לא המון, כשאנחנו מדברים על שוק שמכיל כמה מאות מוצרים. יש פה מוצרים בארץ שנעשה בהם שימוש לאורך שנים רבות, תכשירים מאוד מבוססים ויעילים מאוד. למשל, אחת הדוגמאות הידועות לא רק מהארץ, גם מהעולם, זה שימוש בחיידק שנקרא BT, שנעשה בו שימוש גם נגד יתושים, אבל גם נגד אשים, לדוגמה תהלוכה נאורן.
איך לא חשבתי באמת על יתושים, על אחד הדברים המציקים ביותר.
נכון.
אז אם אני מפזר חיידקים מסוימים בבית, היתושים מתים?
כן, בהחלט.
וואו!
כן, יש אפילו...
לא צריך יותר את המטקה, אפילו... את הרקטה, המטקה, איך שלא יקראו לזה.
נכון.
החשמלית.
נכון.
טוב,
עכשיו,
אז...
אותם חיידקים, הם, כשאנחנו מדברים על מצד הפזמונים, הם נמצאים בראש מצד הפזמונים של תכשירי ההדברה המיקרוביאליים, ממש משאירים אבק לפטריות ונמטודות.
בקרוב נחסל את כל מה שחי סביבנו באמצעות חיידקים. אנחנו הופכים להיות ממש כמו רשע בסרטים שמלטף חתול, שגם הוא סוג של הדברה ביולוגית. שלושה שיודעים בכאן תרבות, ואנחנו עוברים לפינת הקיימות שלנו, אין על כדור הארץ שלנו ביקום. שלום לאיש ולאגדת הקיימות, האיש שהופך כל דבר לקומפוסט, כולל את ההובלה לאייטם בחיקובו, יאיר אנגל, מעצב, מנכ״ל קיימה, מרכז התכנון וייצור מקיים, שלום לך.
שלום וברכה.
בפיך סיפור מעניין על מה שקורה בביוב, אז אני חייב לשמוע את הדבר הזה, כי שמעתי בחצי אוזן.
שנייה, אני אתן קודם את המקרו, כבר דיברתם על המיקרו והמקרו, עכשיו אני עובר לסופר מקרו ולערים ולישראל.
אוקיי.
ומחר נפתח בעצם פסטיבל אדריכלות ישראלית 2018, שחלק ממנו יהיה ועידת האדריכלות, תכנון ועיצוב, שתתקיים מחר בגני התערוכה ביום שני ושלישי. המון המון הרצאות, מושבים ודיונים, גם עורכים מאוד מעניינים מחול. היריעה ארוכה ומעניינת.
איפה זה?
זה יהיה בגני התערוכה. ואני אלך לראות ולספר אולי בפעם הבאה על דברים מסוימים ששמעתי שם, אבל... הדבר המרכזי, ושוחחתי אתמול עם אדריכל דוד כנפו, שהוא יושב ראש אגודת האדריכלים, שהרימה את הפסטיבל הזה, בעצם על מה הרעיון המרכזי שהוא רואה בוועידה הזאת, וזה מאוד מאוד מתקשר לנושאים שאנחנו מדברים עליהם. והרצון הוא, הם מביאים הרבה מאוד, בעצם את כל גופי התכנון, כולל משרדי ממשלה ואדריכלים ומעצבים, כדי לדבר על החזון של ישראל. וישראל הופכת, ודיברנו על הדבר הזה כמה פעמים, הופכת להיות עירונית. 90% מתושבים של מדינת ישראל הופכים תושבי ערים, רובם בעצם באזור מרכז בגוש דן.
שזו בעיה אחרת שצריך לפתור. פיזור, לא?
יכול להיות, או דווקא ציפוף. ומערכות, ושיטה של מערכות טובות יותר. אבל זה בדיוק העניין, מה שאמרת, צריך חזון. וכרגע אנחנו יודעים כמה דברים ברורים. אנחנו יודעים שאין לנו מקום. ושזה לא אמור לגדול, אולי אפילו ההפך. אנחנו יודעים שאנחנו הולכים להכפיל ואפילו לשלש את כמות התושבים במדינת ישראל, הולכים לבנות המון, בונים כל הזמן, מדברים על זה כל הזמן, יש מצוקת דיור. השאלה אם אנחנו מתכננים את זה בצורה הגיונית.
יש תכנון באמת מראש?
יש תכנון מראש, אבל אם יש חזון, חזון אחר, חזון שבדיוק מה שדיברתי עליו עכשיו למשל, אם אנחנו רוצים עכשיו לצופף, אם יהיו פה עוד שני... או שניים או שלושה מיליון איש, וגם עכשיו כבר אי אפשר לזוז בשום מקום באזור המרכז, איך אנחנו מתכננים את המדינה? וזה לא עוד פעם להוסיף עוד מחלף ועוד כביש, יודעים שזה רק מעט את התנועה ויוצר עוד יותר ויותר פקקים, אלא לתכנן בצורה הוליסטית, מה שאני מדבר עליו שנקרא כלכלה מעגלית. לחשוב איך כל החומרים, חומרי הגלם, האנשים, האנרגיה, זז בצורה מעגלית. עכשיו תחשוב שאם אנחנו מדברים על חזון, לעוד 10 או 20 שנה, ואם עכשיו מקבלים אותו ומחליטים עליו, ייקח ליישם אותו 20 שנה. זאת אומרת, אנחנו ממש ממש על קצה של, פתח ההזדמנויות ליצור צורה אחרת של מגורים והתנהלות בישראל, לפני שהכל נסתם לגמרי. שזה בעיה מאוד מאוד רצינית וקורית בכל מיני מקומות בעולם. מדברים הרבה על בנייה ירוקה, ועוד פעם, זה לא להוסיף פאנל סולארי, או לעשות איזה בידוד, או לשנות את הצבע, שכל הדברים האלה מצוינים. אלא ראייה הוליסית שמסתכלת על איך זה עובד עם אנשים, איך זה עובד עם, איך זזים, איך הולכים לעבודה, אולי צריך לעשות את זה אחד.
מה אפשר היה לשנות, או אם היינו מתכננים את ישראל מראש, מה היה שונה בתכנון העירוני ביחס למה שקורה עכשיו? אני רוצה להבין, עיר כמו חולון, נתניה, חדרה, מה היה אחר, מה היה קורה שם אחרת?
ברוב המקרים שניסו לתכנן דברים מראש ולנחש מה הולך להיות, זה לא ממש הצליח.
זה גם חלק מהיופי של עיר, לא שהיא גדלה בצורה קצת אקראית, או פתאום יש טרנדים כאלה של אזור מסוים.
קשה מאוד לצפות לכל. אני אתן דוגמה ללונדון, כי אנחנו תכף הולכים לעבור לשם, בשיחה שלנו בינתיים. שלונדון הגיע למצב של סטימה.
אמן לי שרק בשיחה שלנו, אף אחד לא מתכוון
לעבור. לונדון לא מחכה לי.
לא מעניין, לא מעניין. שעון, קור, תעזבו אותנו. נכון. תניחו לנו.
צודק.
אנחנו פה בארץ.
עדיף חום ועפיפונים.
אני מעדיף חום ועפיפונים.
אוקיי.
מאשר קור.
אני איתך בינתיים.
אוקיי.
בכל מקרה, בלונדון העיר נסתמה לגמרי. הייתה להם בעיה מאוד מאוד גדולה. ואז הם החליטו לעשות איזשהו מהלך מאוד מאוד גדול, אבל היה להם מראש תחבורה ציבורית יחסית מתפקדת. זאת אומרת, היה להם את הרכבת התחתית, יש להם אוטובוסים, מוניות, רכבות וכו'. לנו אין את הרכבת הזאת, אין לנו את הפתרון המסיבי הגדול שמאפשר הסעת המונים. ואצלהם הם למשל חסמו, כל מי שנכנס ללונדון כבר עשור כמעט, חייב לשלם כסף. אם הוא נכנס עם האוטו.
לדעתי גם במנהטן.
בהרבה מאוד מקומות, זה נקרא אגרת גודש.
כן.
אבל כדי לגבות את הכסף הזה, אתה צריך לאפשר איזשהו פתרון. אם עכשיו תחסום מכניסת רכבים לתל אביב,
נכון.
למשל, אז איך אנשים יגיעו? הם עדיין לא מצניחים עם רחפנים. זאת אומרת, אין עדיין את התחבורה הציבורית שתאפשר לאנשים להגיע לעבודה, ונכנסים מיליון איש.
נכון.
בלונדון, אם אתה למשל נכנס עם רכב פרטי, אתה משלם, עוד פעם, זה תלוי בגודל הרכב, עד 15 פאונד, שזה המון כסף.
וואו.
אם זה
ליום. לג'יפים,
ליום, לא, לכניסה אחת. אם כן. אתה נכנס כמה פעמים, אתה משלם פעמיים.
וואו.
ואז אתה גם בעצם, אתה משלם סוג של כנס, אם אתה מחליט בכל זאת להיות מפונק. ואם לא, קח תחבורה ציבורית, אבל בשביל זה צריך לאפשר את זה. הדוגמה, הדבר השני שאני רוצה לדבר עליו, הוא דבר מדהים, שכבר קרה כמה פעמים, מסתבר שבלונדון, וכמובן גם בישראל זה קורה, לא באותו קנה מידה, צינורות הביוב מתחילים להיסתם. אני מדבר על צינורות הביוב העירוניים. אלה תעלות עצומות שכל הביוב של מיליונים של אנשים זורם בהם. עכשיו, מה שקורה, אנחנו מבשלים בבית, למשל, עושים, מתגנים משהו,
כן.
ביצה, ושופכים את השמן לכיור, ברוב המקרים.
לכיור או במקרה האחר לאסלה, יש כאלה שחוששים.
מגיע לאותו מקום.
זה מכן. אוקיי.
זה מגיע לאותו מקום כרגע, לצערנו. אני למשל זורק את זה לקומפוסטר שלי.
לך יש מתקן מיוחד?
מתקן.
שמה עושה עם השמן הזה?
סולת אורגנית, הוא מפרק את זה.
אוקיי.
אני סופג את זה עם קצת נייר, ושם את זה בקומפוסטר, והבקטריות שדיברתם עליהם לא מזמן, מפרקות את זה והופכות את זה לדשן.
ומה קורה באמת לשומן?
השומן, אנחנו מכירים את זה, השומן מתמצק. כמו שאנחנו משאירים את זה במים קרים, ואנחנו רואים שזה מתחיל להתמצק.
כן.
עכשיו, תחשוב על זה בקנה מידה לגמרי שונה. מה שקרה זה שהשומן הזה התמצק בביוב של לונדון, והגיע לגוש, שים לב, 250 טון,
250 טון
ו-130 מטר אורך.
וואו, של גוש מגעיל של שומן.
מגעיל ודוחה. עכשיו, הוא אסף לתוכו, הוא, יש לו נטייה לאסוף עוד כל מיני דברים, כמו, למשל, מגבונים, שאנשים זורקים בכמויות מטורפות.
וואו.
מגבונים, יש אנשים שמחליטים לזרוק גם חיתולים, בגלל שהם חושבים שזה מתקלה, זה לא מתקלה. וזורקים עוד כל מיני דברים כמו מוצרי היגיינה וקונדומים, וכל הגוש הדוחה הזה סתם את כל התעלות ביוב של לונדון. ומה שהם החליטו לעשות, הם היו חייבים לפרק את זה, הביאו חברה שעבדה במשך 9 שבועות כדי לפרק את הגוש הזה.
וואו.
זה חתיכת עבודה מטורפת.
אגב, נזכיר שגם בישראל לעתים יש סתימות, כי אנשים זורקים כן, כן. כמובן. כן,
בישראל, אני רק אגיד לך, מה שהם עשו, הם לקחו אקזמפלר, לקחו כמה 5 טונות של הדבר הזה, עשו לו איזה טיהור, ומציגים אותו עכשיו במוזיאון בלונדון, כדי שכל האנשים יכולו לבוא לראות אותו. אני חושב שזו סיבה מצוינת לנסוע, זה עד 8 ליולי בתצוגה, כניסה חינם כדי לראות, והם יצרו איזה מין כמה סרטי אימה שמנסים לראות איך הגוש הזה רודף אחרי האנשים, כדי לנסות ולשכנע אנשים לא לזרוק את הדברים האלה. עכשיו, בישראל, ברור, מה זאת אומרת?
כן.
אנחנו, אם אנחנו מורידים באולפן פה, בתל אביב, את המים בשירותים, או בברז, זה נוסע עד לראשון לציון, לשפדן, ושם צריכים לטהר את זה. ואנשים חושבים שאם הם זורקים כל מיני דברים, זה איכשהו מסתדר העניין הזה.
כן, נכון.
זה לגמרי לא מסתדר, זה מעמיס המון 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 לחץ על מערכות הטיהור, עד שבמקרים מסוימים, ברגעים מסוימים, אם יש גם הרבה גשם ויש הרבה מאוד חומרים, בתוכו צריך לשפוך את זה לים. מקבלים היתר הזרמה מיוחד. או שזה פשוט סותם את המערכות וקשה מאוד לתאר את זה.
ודאי, ואנשים כן, גם איגודן יש שלל גורמים שאמורים לנקות, לפתוח את הסתימות הללו.
נכון, אז עוד פעם זה מוביל, ככה זה עובד ליניארית. זורקים, מגיע, מנסים לתקן את זה בדרך, באיזשהו מקום, במורד הזרם, במקרה זה תרתי משמע. ומה שאנחנו יכולים לבקש מאנשים זה קודם כל לחשוב מה הם עושים. ויש הרבה מאוד דברים.
אבל מה אתה יכול לעשות באמת עם שמן?
תראה, אנשים משתמשים עם שמן, קודם כל אפשר לקחת אותו, ובאמת, קודם כל לדרוש מהרשות המקומית לאסוף שמנים, לעשות קומפוסט, להפריד פסולת אורגנית, זה הזמן לדרוש דברים מראשי הרשויות המקומיות ומראשי הערים.
אבל האם הדרישה צריכה להגיע דווקא מהציבור, או שלהפך? צריך להביא את זה מלמעלה. או להוריד את זה מלמעלה לציבור.
מבחינתי זה יכול להתחיל מלמעלה.
כמו המחזור.
נכון, אבל זה חייב להתחיל גם, זה הזמן, מכיוון שב-30 לאוקטובר יהיו בחירות ברשויות המקומיות, וזה הזמן למצב כל מיני דברים ולדרוש את הדברים מהמנהיגים שלנו. דבר שני, אפשר בהתנהגות שלנו פשוט לצרוך הרבה פחות. אנשים צורכים מגבונים, חושבים שזה כמו איזה, כי זה נעלם, זה כן, לא גם, נעלם הדברים.
גם נזכיר שצריך לחשוד בכל מגבון, גם אם כתוב שהוא מתקלה או לא מתקלה, צריך
לא
לחשוד
מתקלה.
בזה, כן, כן,
הוא
זה,
לא
זה בעייתי מאוד.
הדבר היחיד שיכול להיות שקורה לזה, שזה מתפורר לחתיכות, ואז זה נעשה גוש במקום אחר.
או המיקרו חתיכות וכו'.
צריך
כן,
לזרוק
שום את דבר זה. לא נעלם.
לא נעלם, שום דבר לא נעלם. עכשיו, אם מתחילים לחשוב על זה, אפשר להגיע לעשייה, כאילו, גם לחסוך המון המון כסף.
כן.
כי תכלס אפשר להשתמש בחיסכון קצת יותר גדול עם כל מיני דברים שאנחנו זורקים לפח. וגם להשתמש בחומרים שמתפרקים ביולוגית, למשל גם חומרי ניקוי, קוסמטיקה. אם מראש לא אכפת לנו על מה אנחנו שמים על הפנים שלנו, לפחות שיהיה אכפת לנו מה נשפח הלאה, מה שצריך להטריד אותנו שזה יכול לעלות אצלנו גם בחזרה בבית. וזה גם מה שקרה בלונדון כמה פעמים. אם זה סותם את הצנרת, ברגע מסוים זה מתחיל, זה חייב לצאת באיזשהו מקום, זה יוצא או ברחובות או לפעמים בבתים.
מי מאיתנו לא נתקל בביוב שעולה על גדותיו גם בבית?
גם בבית. אז פשוט לצרוך חכם, להוריד את השימוש בחומרים לא מתקלים, כמו מגבונים, פלסטיקים, ולא לזרוק אותם לביוב, ובהצלחה לכולנו. וכמובן, לנסוע ללונדון לראות את הגוש ולחזור עם תמונות, להעלות אותם לאפליקציה של עוד.
כן, למרות שאפשר לעשות גוגל תמונות ולראות. אנחנו מודים למעצב ולמלכל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים יאיר אנגל, על פינת הקיימות. תודה רבה, זה היה מרתק. ואנחנו גם נודה לאורחת שלנו שנשארת איתנו לעוד שעה מרתקת, דוקטור דנה מנט, חוקרת במנהל המחקר החקלאי מכון וולקני, שאיתה אנחנו מדברים על הדברה ביולוגית. בשעה הבאה אנחנו נדבר אולי על החידקונית, שדיברנו איתך בעבר, נכון? בטלפון על אותה חידקונית, רק תזכירי לנו מה מדובר בחיפושית שפוגעת בדקלים, נכון?
נכון.
נעשה רק
נכון.
טיזר לשעה הבאה.
כן. כן? אז חידקונית הדקל האדומה היא מזיק פולה שהגיע לארץ, ואנחנו, אני אספר לכם על מיזם שהתחיל לפני חצי שנה, סיפור מאוד מעניין.
הטבע הוא אכזר, המינים משמידים מינים אחרים, או פוגעים בעצים וכו', אבל אנחנו אכזרים יותר. זה היתרון בבני האדם.
נכון.
נכון. טוב, בואי נדבר. הזכרנו שימוש בפטריה. הזכרנו הינדוס גנטי של פטריה באמצעות השתלה של DNA מעקרב, כדי להפוך את הפטריה לרעילה.
רעילה עוד יותר, כן.
מה עוד? זהו, הגענו לקצה של גבול היכולת האנושית. מה עוד? בישראל מקובל להשתמש בהדברה ביולוגית?
בישראל משתמשים המון בהדברה ביולוגית, המון שנים. משתמשים באויבים טבעיים, בעיקר טורפים ופרזיטואידים ובחיידקים.
למה הכוונה פרזיטואידים? פטריות למשל?
טפילים? לא.
כל טפיל.
זה טפילים, שזה יכול להיות למשל צירה טפילית, שיודעת להטיל ביצה בתוך הפונדקאי שלה, וככה היא בעצם מפחיתה את האוכלוסייה של מזיקים באופן ספציפי.
תגידי, מה עם כל ארגוני זכויות בעלי החיים שוודאי תוקפים אתכם, שאתם
אני,
מחסלים
אז
זנים?
אז אני טרם שמעתי מהם, אני מצפה אחרי התוכנית למבול של טלפונים.
אז אני מצפה לסכסך בינך לבינה.
אין בעיה, נתמודד עם זה. אז זהו, אז המצב בישראל, כמו שאמרתי קודם, הוא פחות טוב ממה שקורה בעולם. בעולם קיימים למעלה מ-200 תכשירים שמבוססים על מיקרואורגניזמים להדברה של
חיים. באילו מדינות הדברה ביולוגית נחשבת לנפוצה יותר?
מבחינה של שוק סחר באירופה, השוק הוא הגדול ביותר של קנייה ומחירה של מוצרים. מבחינת עלות כלכלית, השוק בצפון אמריקה הוא הגדול ביותר, ואנחנו רואים את המגמות הכלכליות הולכות ועולות גם בשוקים של אסיה. למשל, רק לאחרונה נשיא סין הוציא דרישה, ואנחנו יודעים איך זה כשבסין מוציאים דרישה, להפחית ולמתן את השימוש בחומרי הדברה כימיים ולשלב את השימוש בגורמי הדברה ביולוגיים על מנת לייצר חקלאות ברת קיימה. באירופה מאז אותה החלטה שהתקבלה ב-2009, יש מימון בסכומי הטק על מנת להחליף ולמתן את השימוש בחומרי הדברה כימיים לצורכי מחקר.
גם בישראל, לדעתי, אני בעצמי נתקלתי בידיעה של פיתוח או לפחות תמיכה של גורמים אלו או אחרים בחברות הזנק שעוסקות בהדברה ביולוגית. זאת אומרת, זה משהו שרבים מנסים לעודד.
נכון.
בזמן האחרון.
נכון, אז יש באמת מספר גופים ציבוריים וקרנות הון סיכון שנותנות כסף לצורך מחקר גם בתעשייה וגם באקדמיה לצורך טובת העניין. אפשר באמת לתת דוגמה של החדקונית?
כן, אז בואי נדבר עליה באמת, כי כן. אנחנו יודעים שאת ממש מומחית לאותה, זו חיפושית, נכון?
נכון, אז זהו, אז אני מומחית
ל... זו חיפושית מרושעת שמחסלת דקלים.
היא אינה חיפושית מרושעת, היא חיפושית שהגיעה לארץ במקרה על ידינו. המקור שלה הוא מדרום מזרח אסיה.
מי הביא אותה?
היא כנראה הגיעה באמצעות חומר ריבוי צמחי של דקלים, וזה תופעה שאנחנו מכירים מהמון דוגמאות ברחבי העולם של כיצד הגיעו מזיקים פולשים למדינה כזו או אחרת. זה לא נושא שהוא, זה לא עניין מפתיע. מה שכן מפתיע הוא שהחיפושית הזו נמצאת בארץ כבר משנת 99, אז היה הדיווח הראשוני, ועדיין אין לנו פתרון להתמודדות איתה. עכשיו, מה היא עושה, החדקונית? היא, כשמה כן, היא תוקפת דקלים בארץ או באזור המוצא שלה, היא תוקפת דקלים שהם חלשים באופן יחסי. הנקבה מטילה את הביצה בדקל, ומי שמתפתח בדורך הדקל זה הזחל הקטנטן שבוקע מהביצה.
טוב, אני...
וגורם לנזק של הרקמה.
מודה שעכשיו אני רואה תמונה של החדקונית, נתאר אותה, מדובר בחיפושית בצבע חום, חום אדמדם, עם שלל קישוטים עליה.
נכון,
נראית יחסית תמימה.
שחורים.
אבל כן, יש לה כל מיני זיזים ובליטות מוזרות כאלה, ואת אומרת שהיא קטלנית לדקלים.
אכן.
הנה, היא מחלישה את הגזע ואף מחסלת אותו.
נכון.
וואו. אז מה עושים מלבד לרוץ אחריה עם כפכפים או כבכבים לחובבי השפה העברית?
אז יש מגוון אמצעים. דבר ראשון, חשוב לנטר, זאת אומרת, לדעת איכן החדקונית נמצאת, ולפי זה לכוון את הטיפול. לצערנו, אין בארץ אויבים טבעיים של החדקונית. זאת אומרת, היא הגיעה לאיזשהו וקום שהיא יכולה לחגוג בו מבחינתה.
וואו.
אין שום גורם שמרסן אותה. היא תוקפת בארץ בעיקר דקלי תמר ודקלים קנרים, שהם רכיב מאוד משמעותי בנוף הארץ ישראלי, התרבותי שלנו.
אז אין לה אויב טבעי במקום כלשהו?
שום...
אולי אפשר לייבא?
אז אין שום אויב טבעי, מכיוון שבאזור המוצא היא תוקפת מראש דקלים שהם מוחלשים יותר. זאת אומרת, אז אין, לא היה צורך אקולוגי להתערבות של גורם מרסן כזה או אחר.
וואו.
עכשיו, מה שאנחנו מכירים בארץ מבחינת התמודדות זה שוב שימוש בחומרי הדברה כימיים בלתי ספציפיים. החומרים המורשיים הם קוקטייל של אותם חומרי הדברה כימיים, והטיפול כיום הוא בעצם מניעתי. ההמלצה לחקלאי, כן. שחושד שיש לו נגיעות במטע בחדקונית, היא לרסס את הדקלים באותם חומרים בלתי ספציפיים, ולקוות שהחומרים שהוא ריסס ימנעו את האכלוס של הדקל באמצעות הזחלים של החדקונית.
יש תכשירים שהם תרסיס כימי, אני משער, נכון?
בהחלט.
שאמורים כן. לפגוע בה?
בהחלט.
זה עובד.
זה עובד, אבל שוב, זה יכול לפגוע גם בגורמים נוספים כן. באקולוגיה שאנחנו לא מעוניינים לפגוע בהם. זה מגיע לתוצרת, הענף של גידול התמרים הוא ענף מאוד חזק בארץ ובעולם בכלל. מגדלי התמרים בישראל הם מומחים עולמיים.
נו, אז אבל, יש פתרון? או שאת אנחנו, מציגה כאן בעיה בלי זהו, פתרון אז, וכולנו צריכים להיכנס לדיכאון?
אז אנחנו כבר חליל הדיכאון, צריך להיות פרואקטיביים. אז אנחנו בחצי שנה האחרונה אמונים על פרויקט שממומן על ידי המדען הראשי של משרד החקלאות ומועצת הצמחים, שמטרה שלנו היא למתן ולהפחית את השימוש בהדברה כימית על ידי פיתוח של שיטות הדברה ביולוגיות שעושות שימוש במיקרואורגניזמים. יש לנו כמה קווי הגנה למעשה. זאת אומרת, קו הגנה הראשון מבחינתנו הוא לטפל בדקל באמצעות תכשיר מבוסס פטריה.
יש כזה?
בהחלט וואי, יש.
וואו.
כן. אז יש גם תכשירים שאנחנו מכירים שנמצאים בארץ ומורשים ואנחנו בוחנים אותם. יש תכשירים שנמצאים בהליכים של קבלת רישיון, ויש תכשירים.
זה רק עניין של זמן שתצליחו לחסל את החדקונית המרושעת.
או להפחית את האוכלוסיות, אכן. חשוב גם להבין שאנחנו לא מדברים רק על בעיה חקלאית, זו גם בעיה של הנוי. זאת אומרת, אז החשיבות בטיפול בדקלים היא עצומה מאוד בנוי, ששם האחריות הרבה פעמים מוטלת על על העיריות או על האנשים הפרטיים שיש בחזקתם דקלים שעלולים או עשויים להתעקף על ידי החדקונית. דווקא במגזר החקלאי אנחנו פחות רואים את הבעיה הזו בגלל הדחיפות במתן טיפולים חיים.
נכון, שם כל הצעקה מיד נשמע, אני משער.
בדיוק,
כן, ודאי, הפגיעה היא משמעותית. הצטרפה אלינו ממש ברגעים אלה, הגברת גיל מרקוביץ', מגישת התוכנית הפופולרית המעבדה.
אתה פשוט משקר למאזינות ולמאזינים, אני הייתי פה גם קודם. אני לא הצטרפתי עכשיו. זה פשוט שקר.
אבל הם לא...
על גלי העתר.
אבל ברגע שלא ראו, אז מה אכפת לך ש...
עכשיו הם רואים אותי?
מחשבה מייצרת מציאות ואמירה מייצרת מציאות.
לא אכפת לי, זה נכון לכל ענייני ההסללה.
אז נמצאת איתנו לפרקים, הגברת גיל מרקוביץ', מגישת התוכנית המעבדה, דייקתי?
כן, הכל טוב. מגישה ועורכת וסתם לא, הכל טוב. הכל טוב!
אנחנו כמובן ניתן קרדיט לגברת גיל מרקוביץ' על כל פעולה. פועלה בתאגיד, אבל אנחנו רוצים לדבר לרגע, מיד נדבר על התוכנית שלך גיל, אבל אנחנו רוצים לדבר על דבורים. שימו לב, לדבורים יש מוח קטן יחסית בגודל של גרגיר סום סום. אבל מסתבר שמדובר באחד היצורים החכמים בטבע. כל כך חכמים שהם מסוגלים להבין את משמעות המספר אפס. ריק או ריק או כלום. חוקרים מאוסטרליה ומצרפת הצליחו ללמד דבורים שאפס הוא פחות מאחד. שימו לב שמחקרים שנעשו לאחרונה מגלים שגם חלק מהקופים ומהציפורים מסוגלים ומסוגלות בהתאמה להבין מה זה אפס, אבל חרקים, חרקים, בואו נזכר שדבורים הם חרק. מה השלב הבא? שלום לפרופסור שרון שפיר, מנהל מרכז טריווקס לחקר הדבורים ומנהל המחלקה לאנטמולוגיה בפקולטה לחקלאות ברחובות של האוניברסיטה העברית.
בוקר טוב.
טוב, אז בוא נשמע על המחקר הזה.
אז המחקר באמת מאוד חכם, שבו הם ניסו לאמן דבורים, זאת אומרת, קל לאמן דבורים, בגלל זה אנחנו יכולים ללמוד להם כל כך הרבה, אבל הם אימנו דבורה לעוף למטרה על הקיר, שהיו עליה מספר פריטים, שניים או שלושה או ארבעה, וכשהיא מגיעה לכרטיס הנכון, היא מקבלת טיפת סוכר, שזה הגמול בשבילה, וככה היא לומדת מהר מאוד לחזור לאותו כרטיס. אבל אז עושים את זה קצת יותר מורכב, ושמים מספר כרטיסים. על כמה כרטיסים יש למשל ארבעה פריטים, ארבעה משולשים, ועל כמה פריטים יש רק שלושה משולשים. והדבורה תקבל סוכר רק אם היא תלך לשלושה ולא לארבעה. ואז עושים עוד סבב שבה יש נניח שלושה פריטים או שני פריטים, וזה יכול להיות הפעם מרובעים. עכשיו, אם היא תגיע לשלוש, אם היא קודם קיבלה אוכל, היא לא תקבל עכשיו אוכל, כי היא צריכה ללמוד את המושג של פחות מ.
אוקיי.
דבורים יכלו ללמוד את זה. אז היא הלכה לשתיים ולא לשלוש, ולאחד ולא לשתיים. אז כבר זאת תגלית מדהימה, שיודעת להבין את המושג של פחות מ, ולקחו עוד קבוצה של דבורים שעשו הפוך. אם היא הלכה לארבע מול שלוש, היא קיבלה גמול, אם היא הלכה לשלוש במקום שתיים, היא קיבלה גמול, והיא למדה את המושג של יותר מ, וגם זה הם יכלו ללמוד. אבל אז עשו את השוס הבא, שנתנו לדבורה, עכשיו תגידי לי בין שתיים נניח, וכלום, או אפס. אז היית מצפה שדבורה כל הזמן קיבלה אוכל כשהלכה לאיזה שהם מספר פריטים, אז היא תלך לשתיים. אבל לא, הם הלכו לאפס, זאת אומרת שהם הבינו שצריכה ללכת לפחות מ, ולכן אפס זה פחות משתיים, והם הלכו לאפס. ואז באמת עשו את זה. עכשיו, הדבורים שלימדו אותם ללכת ליותר מ, למשל נתנו להם עכשיו חמש מול שלוש, והם אף פעם לא ראו חמש קודם.
כן.
ובגלל שהם הבינו ששלוש יותר משתיים, ארבע יותר משלוש, הם הבינו ללכת לחמש, אז הם הבינו את המושג של יותר מ. אז הבינו גם את המושג של יותר גדול מ, גם את המושג של פחות מ, וגם את המושג של אפס כמספר שהוא קטן משתיים, ואז עשו באמת אחד מול אפס, שהרבה בעלי חיים מתקשים בזה. וגם את זה הדבורים הצליחו לעשות. אז עשו עוד ניסוי אחד מעניין, שבדקו אותם מה הם חושבות על חמש מול אפס, שלוש מול אפס, שתיים מול אפס. ומה שראו זה שכמה שהמספר יותר גדול מול אפס, לדבורה היה יותר קל להבחין באפס. זה מראה על יכולת ליניארית של הבנת מספרים. שזה אפילו ילדים מתקשים. אז זה באמת מוסיף לנו עוד הבנה מדהימה ליכולות של המוח הקטן של הדבורה.
אז זהו, בואו באמת נזכיר למאזינים שלנו שמדובר בחרק שיש לו מוח קטן יחסית ומעט קשרים במוח, נכון?
נכון, פחות ממיליון נוירונים. המוח שלנו לעומת זאת זה מאות אלפי מיליונים. זאת אומרת, יש לך מאות אלפי דבורים במוח שלך. אבל כל דבורה אחת כזאת יכולה לעשות הרבה דברים מדהימים.
אז יש לזה
אנחנו
הספר?
אנחנו למשל בודקים את ההשפעה של התזונה על היכולות הקוגניטיביות של הדבורים.
כן.
Okay. אנחנו עשינו ניסויים לאחרונה על השפעה של אומגה 3, שידוע שזה חשוב למוח שלנו לקבל החלטות ולמידה. זו עבודה של דוקטורנטית שלנו, יעל אריאן, קולגה שלי דוקטור ארנון דאג, ונתנו לדבורים לאכול אבקת פרחים, שזה המזון העיקרי של דבורים, שחסרה באומגה 3, החומצה החיונית הזאת שחשובה למוח שלנו, אנחנו כן. מקבלים את זה מדגים. וראינו שדבורים שבמחסור תזונה, גם היה להם בעיות פתאום של זיכרון ולמידה, שזה פעם ראשונה, שראינו שזה משהו שהוא דומה ליונקים. יהיה מעניין לראות איך הם יסתכלו על אפס, זה לעתיד.
טוב, זה מאוד מסכן. מה מסביר את היכולת הזו של הדבורים? זאת אומרת, אוקיי, זו תוצאת המחקר, יש לך הסבר? איך זה יכול להיות שמדובר ביצור כל כך חכם, יחסי?
נכון. תראה, כשהתחילו להבין את החוכמה של הדבורים, אז זה היה מדהים. קארל וון פריש, חוקר גדול מלפני כמאה שנה, קיבל פרס נובל בין היתר הזה, על ריקוד הדבורה ועוד דברים שדבורים עושות.
כן.
לאט לאט אנחנו פחות מופתעים מזה שאנחנו מופתעים שמושים עוד דברים מדהימים. זה באמת מדהים כל פעם מחדש. וצריך לזכור שהאב הקדום המשותף ליונקים ולדבורים זה מאות מיליונים של שנים אחורה. זאת אומרת שזו אבולוציה לגמרי שונה, אבל כל אחד בנפרד פיתח יכולות כאלה. זה לא שהמוח שלנו דומה למוח של דבורה. אבל פיתחנו יכולות מסוימות שגם הם פיתחו יכולות דומות. אז אפשר להגיד שכשאתה חי בעולם מורכב, העולם של הדבורה הוא מאוד מורכב, היא צריכה לעוף קילומטרים על שדות, לזהות פרחים, לדעת לחזור הביתה, לנווט, אז היא מפתחת יכולות מדהימות.
זאת אומרת שכשאין ברירה, אז מתפתחות יכולות מתאימות, כדי שתהיה ברירה.
נכון, וכמובן שלנו, כאנשים, זה מאוד חשוב, כי הדבורים מספקות לנו מעל 75% מהמגוון של הדיאטה שאנחנו צורכים. בשירותי ההאבקה שהן נותנות. כן, ולכל זה אנחנו צריכים דבורים חכמות, ידעו לעוף ולקבל החלטות נכונות ולחזור הביתה ולעשות לנו אוכל.
שאולי בעיקר בשנים האחרונות מסבירים לנו עד כמה הדבורים חשובות לנו. לא מדובר באיזה קוריוז של איזה יצור שמייצר דבש ותו לא. ממש לא.
בדיוק, ממש לא. דבש זה נחמד, אבל שירותי ההאבקה זה פי 30 יותר ערך כלכלי, זה חשוב לנו מבחינה תזונתית וכו'. וכמו הרבה דברים, עד שאתה לא מאבד אותו, אתה לא מעריך אותו מספיק. אז בעשר שנים האחרונות משהו כזה, שהתחילו להרגיש שדבורים נעלמות, כי אנחנו מרסיסים אותם בחומי הדברה, כי אנחנו מורידים מהם את שדות הפרחים, שזה האוכל היחיד שלהם, מיני וירוסים ומחלות שנכנסו, והדבורים מתחילות להיות במצוקה, אז פתאום אנשים נלחצו, וואו, זה חרק שכל כך חשוב לנו, בואו נעשה משהו להציל אותו.
וניאוניקוטינואידים.
ניאו-ניקוטרינואידים, בדיוק. זה החומרי הדברה.
גיל מרקוביץ', מיד נלבן איתה את הנושא הזה בדיוק. טוב, אנחנו רוצים להודות לך, פרופסור שרון שפיר, על השיחה המרתקת הזו, מנהל מרכז טריווקס לחקר הדבורים, ומנהל המחלקה לאנטמולוגיה בפקולטה לחקלאות ברחובות של האוניברסיטה העברית. תודה לך על השיחה הזו.
תודה, יום טוב.
וכעת שוב מצטרפת אלינו מגישת התוכנית המעבדה, גברת גיל מרקוביץ'. התוכנית המעבדה היא תוכנית פופולרית המשודרת בכאן תרבות מדי יום בשעה אחת בצהריים, ובשידור החוזר בשעה הנוחה שש בבוקר, שזה כנראה רק לי, כי אני נוסע לכאן.
זה במיוחד.
בשש בבוקר, שלום לגברת גיל מרקוביץ'.
שלום לך, אדון דודו ארז.
תודה על הגברת גיל מרקוביץ'. גברתי, במה אתם ואתן?
הפעם זה דוקטור, תאמין או לא, ולא דוקטורה, או דוקטורית, או פרופסורה, או פרופסורית.
זאת אומרת, עם תא מרבוטה בסוף. אוקיי.
אז הפעם אנחנו חוצים את אתיופיה, מנסים להבין מה ההיסטוריה של המדינה הזאת, האפריקנית המעניינת, מה התרבות, ואני עושה את זה בזכות הידע המרשים והמאוד מאוד מעניין של דוקטור אנבסה טפרה, שיש לו גם ניסיון אישי, כי הוא גדל באתיופיה, אז התוכנית הפעם מלווה גם בסיפורים אישיים, וזה נורא נחמד, זה מעניין איך ידע, או הרבה פעמים המושא, המחקר שלך מתגבש לאור הילדות, או
באיזה גיל הוא עלה לישראל?
יחסית מאוחר, אני חושבת שאחרי תואר ראשון, אם אני לא טועה.
לא כזה בגיל שלוש ואז...
לא, אחרי התואר ראשון. אוקיי. והוא בלשן, מומחה לשפות אתיופיות, מרצה באוניברסיטת תל אביב.
יש כמה שפות שם?
רוצה לנחש כמה? תנחש כמה.
מקובל לומר שבהודו יש כ-800 ניבים או שפות.
אבל זה כבר, נראה לי שבהודו מדובר בדיאלקטים, וזה גם מעניין, שמה ההבדל בין דיאלקט לשפה, מתי...
שאלה טובה.
נכון, אז אומרים...
אז מה קורה באמת באתיופיה?
אז אומרים שמה שמבדיל זה שאם אתה מניב אחר, מדיאלקט אחר ואני מדיאלקט אחר, ואנחנו מצליחים אבל להבין אחד את השני בערך ב-83% מהשיחה שניהלנו, אז זה כנראה דיאלקט ולא שפה אחרת. 83%, זה פחות או יותר מה שבלשנים מחפשים. אז באתיופיה רשמית יש 73 שפות.
שונות לגמרי.
כן, לא דיאלקטים, שפות. זאת אומרת ששבט אחד לא יכול להבין.
זאת אומרת, במענה קולי, אם אתה דובר דיאלקט אחת, הקש אחת, כך עד 73. וואו. עינוי!
כמובן שלפני מספר שנים, אגב, לא רב, הם החליטו ש... מה?
לא, למה לא מאחידים את זה? אתרי אינטרנט, אי אפשר לעבוד עם 70 שפות.
רגע.
מספיק כבר!
לא למהר לעשות את העולם הומוגני. גם ככה אנחנו הולכים ומלבינים ומתגברבים ונעשים דומים מדי. רגע, לא לוותר על שונות ודייברסיטי. אגב, מה שקורה בעולם...
קשור לנושא שלי, אגב.
מגוון ביולוגי, ברור, זה בדיוק מה שרציתי להגיד. בדיוק כפי שהאקולוגיה והביולוגיה מבינות שצריך לשמור על מגוון ביולוגי, גם אנחנו, בני האדם, צריכים לשמור
על הדייברסיטי. זו שאלה טובה, האם צריך לשמור על השונות התרבותית?
חשוב מאוד לייצר ערוצי תקשורת נוחה שהם משותפים ומאפשרים ערבוב של ידע.
אבל גם כל אחד על תרבותו, את אומרת.
לחלוטין, אני ממש טוענת שכן. אז מה שאתיופיה עשתה זה שהיא הגדירה את השפה האמהרית בתור השפה הרשמית של המדינה, כך שבאיזשהו שלב, נדמה לי בכיתה ד' או ה', כולם מתחילים ללמוד את השפה האמהרית. זאת אומרת שרוב האנשים באתיופיה ידעו שתי שפות, את השפה שאליה הם נולדו, ואת השפה שהם רכשו בשלב. שלב מאוחר יותר שזה האמהרית. איזה כיף אם זה היה קורה בישראל, עם נגיד שלוש שפות כמו ערבית, עברית ואנגלית. אז אנחנו בפרקים הראשונים מדברים על היסטוריה.
באופן כללי נכון שצריך לחזק את לימודי השפות בישראל, זה עצוב מאוד שגם באיזשהו שלב אומרים לנו, תבחרו בין ערבית לצרפתית, ואז אתה גם לא יודע, לא את זה ולא את זה, חבל. או יודעים רק, כמו שאני, יודע לכתוב ולקרוא בערבית, אבל לא מבין את המשמעות. זאת אומרת, זה כאילו, אז מה עשינו בזה?
נכון.
רק יודע לקרוא שלטים, זהו.
שזה גם, זה יותר ממה שאני יודע.
זה גם משהו, כן, אבל זה חבל, כי יש יופי בכל שפה.
ברור, וגם מאוד מאוד שימושית.
מאוד, וגם הערבית למשל דומה מאוד לעברית, וכך אפשר להבין תופעות לשוניות.
נכון, זה מפתח, דיברנו בהזדמנות אחרת על המוח, ועל מה שפה עושה למוח, ובהחלט ככל שיש התפתחות דו-לשונית, זה מראה שהמוח שלנו מתפתח בצורה שיכולה לייצר הכלה של שתי שפות בצורה מאוד מאוד טובה, ואת כל מיומנויות החשיבה שמאפיינות את השפה מסוימת. אז זה מאוד מעניין. בכל אופן, אני חוזרת לסדרה הזאת על אתיופיה, ויחדנו את שני הפרקים הראשונים, בעצם על היסטוריה של אתיופיה, כשהפרק הראשון, זה מאוד קשה לשים את האצבע איפה בדיוק להתחיל את ההיסטוריה של אתיופיה. הממצאים הארכיאולוגיים מראים שיש ממצאים מ-5,000 שנים אחורה, אבל ההיסטוריה מצליחה לחקור רק 3,000 שנים אחורה. אז זה מעניין. ויש כל מיני ממלכות ששלטו באתיופיה, ממלכת אקסום, והיא קיבלה על עצמה את הנצרות. היא לא הייתה נוצרית קודם, היא קיבלה על עצמה את הנצרות. מספרים שאיזשהו ילד נוצרי הלהיב את המלך באותה תקופה, ואז המלך החליט לקחת על עצמו את
כמו בהרבה מקומות אחרים, נכון? הנצרות היא כך הופצה.
נכון, נכון.
אימצו אותה המלכים וכו'. כן.
והממלכה הזאת נפלה בידי האסלאם, וככה אנחנו משתלשלים אל הפרק השני שבעיקר עוסק במאה ה-20, שהייתה מאה סוערת מאוד בכל העולם, וגם באתיופיה, הכיבוש האיטלקי, הניסיון של הבריטים לחלץ את האתיופים מהכיבוש האיטלקי, וגם באיזה מחיר, עד 1974, שאז הייתה שם מהפכה קומוניסטית. אז יש שם הרבה חומר, והפרק השלישי אנחנו ייחדנו אותו לשפות ולתרבות. ידעת שיש טקסי קפה ממש 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 חשובים ומגניבים באתיופיה?
כמו גם אצלי בבית מדי בוקר כשאני מכניס קפסולה.
זה הטקס שלך, הטקס הכנסת קפסולה. יש לך בצבע אחד תמיד או שבכמה צבעים?
לא, בכמה צבעים ובשלל חברות.
בשלל צבעי הקשת.
ממש כל זה כדי, את יודעת, למחוק את הטעם הרע של השינה. הקצרה.
הקצרה במקרה שלך, נכון? אז שם יש ממש טקסי קפה מאוד...
כמו מה למשל, זאת אומרת, מה הטקס?
למשל, לפני שמתיישבים לאכול ארוחה גדולה, אז מגישים קודם את הקפה. הקפה הוא קודם לאוכל, הוא לא סוגר את האוכל. לפעמים, במקרים חריגים, הוא גם סוגר את הארוחה, אבל מגישים תמיד 3 סבבים של קפה, כשהראשון הוא החזק ביותר, בעוצמה שלו, בריח.
כל תרבות שמגישה קפה, אני מעריץ אותה.
כן?
זה הכרחי. זה חובה, אנחנו כל הזמן עייפים. תקשיבי, בעולם המערבי, אתה עייף, אתה חייב את הסם הפסיכואקטיבי הזה, שנקרא קפאין, כדי להיות ערני. זה סם מותר, סם חוקי.
אני ממליצה לך לנסות, סתם, תעשה שבוע כזה של ניסיון, שבמקום לשתות את הקפה של הבוקר, אתה שם שיר, מתחיל לקפץ בבית ולרקוד, ותראה כמה זמן זה מחזיק.
תקשיבי, עשיתי את זה תקופה.
כן?
זה הוביל אותי לייאוש מוחלט. אי אפשר להתחרות בקפה.
טוב, אני לא ניסיתי אף פעם, אז אני לא יודעת. אף פעם לא הייתה לי שגרת קפה. אז יש 3 סבבים של מזיגה. בהתחלה,
אוקיי, מחלקים, כן.
של מזיגה, וצריך להריח אותו, ומסובבים את זה בין היושבים.
אבל קפה הוא לא אמור להיות מוחק טעמים? בדרך כלל ברשתות הפארם מחלקים פולי קפה כדי למחוק ריחות של בשמים.
אז הנה, אז מתברר שכאן יש לזה כנראה איזשהו תפקיד כמו של באמת אפטייזר כזה.
מעניין.
כן, מנת פתיחה, לא יודעת אם, יש, אם זה משרת...
אבל זאת תרבות שלמה, הקפה
כן,
שם.
כן, כן, וזה ממש ממש מעניין.
נזכיר שגם הם, חלק האתיופים, חלקם לוקחים קרדיט על גילוי הקפה, נכון? נכון? יש כאלה שטוענים שזה היה ברזיל, וכאלה שטוענים נכון. שזה אתיופיה.
נכון.
לא אז... ברור איפה אותו רואה צון, שהכבשים שלו קיפצו בשמחה, כן. איפה זה היה. נכון. האם דובר בקרנבל ברזילאי, או זה... בבחור אתיופי עם חליל.
יש הרבה דברים דומים בין יבשת אמריקה ליבשת אפריקה, מבחינת למשל הצמחייה. אנחנו יודעים שבאפריקה כבר לא נשאר יער טרופי ראשוני, היער הטרופי היחיד שנשאר ראשוני הוא ביבשת אמריקה, אבל אנחנו משערים שאם היער הטרופי באפריקה היה נשאר ראשוני, ולא משני או שני, אני לא יודעת מה המילה הנכונה בדיוק.
משנויונונוני.
משנויונונוני, תודה. זה היה חשוב מאוד, אני אזכור את זה.
אוקיי.
ואנחנו יודעים, משערים שאם זה היה נשאר ראשוני, אז המגוון של הצמחייה וגם של בעלי החיים היה נראה יותר דומה, ואז אולי היינו יכולים לדעת שהיה קפה, לא יודעת, בשני הצדדים או דומה.
אז רגע, כמה פרקים הקלטתם סביב תרבות אתיופיה?
3 פרקים, ואתה יודע מה עוד ממש מגניב? אתה שמעת פעם... אמהרית, כאילו מדוברת?
ודאי, מי איתנו לא שמע, ודאי.
תגיד, ושמת לב שיש להם אותיות מתפוצצות? ואשכרה קוראים לזה ככה?
לא, מה זה אומר?
למשל, הפי והטט שלנו,
כן.
אז יש להם פי וטט, אותו דבר, אפשר להגות
ויש להם גם פווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו רחש כללי של
משהו כזה.
התפרקות וולקנית. לא, אבל מה זה אומר באמת?
צריך את גם...
איך?
כזה. משהו כזה.
כן, מעניין.
אבל אני לא יודעת לעשות את זה טוב.
זה משהו שאין בה...
זה כמו הפי עם עוד איזה עצירה.
די.
זה כמו פי עם עוד איזה עצירה, ואז
הרעש שהצירה הזאת משחררת.
אני יכול לשאול, יש לי שני חברים שהם גם אומני מצחק סטנדאפיסטים מצוינים, שהם יוצאי אתיופיה, מעניין, אני אדבר איתם, זה מעניין.
זה מטורף, זה ממש מעניין, כי זה ממש הופך את השפה לקצת מנוגנת. זה נשמע כמו סרט אקשן.
כמו רמבו 2.
כן, כזה.
די, מעניין.
זה ממש מגניב, והאמת שאחרי ששוחחתי עם דוקטור אנבסה תפרה, אז גם הקשבתי למוזיקה אתיופית, ושמתי לב שזה ממש מתנגן, האותיות הפצוצות האלה, האותיות הפצוצות, אז זה מעניין להקשיב. ובכלל, יש להם מוזיקה מעניינת, אז אני ממליצה להיחשף גם למוזיקה אתיופית, ואני רואה שאת מהנהנת. האם את ביקרת באתיופיה?
ודאי, הרגע הגיע משם.
לא ביקרתי באתיופיה, אני בהחלט מתכננת גם לבקר באתיופיה.
יש שם גם הרי גשפי.
אבל ביקרתי במסעדה אתיופית, והייתה שם מוזיקה נהדרת ברקע.
נכון, וגם האוכל. האוכל מצוין, והטף. אתה יודע שהם הגבילו את העיצום, משום שיש חשש שאם הסינים התלבשו מה שנקרא על הטף, אז לא יישאר לאתיופים. אז הם, כן, הם ממש יצרו את העיצום.
טוב, אנחנו יודעים לך על זה שהגעת לכאן, מתי אפשר להזין לפרקים המרתקים הללו?
שני, שלישי ורביעי, שאלה שלושת הימים הקרובים, בשעה אחת בצהריים.
אחת בצהריים, התוכנית הפופולרית המעבדה עם גיל מרקוביץ' כוכבת תאגיד השידור הישראלי. תודה רבה לך על ה... קידום,
בשמחה, אבל כוכב, תגיד השדור.
רוב הקוריוזים כבר מיצית אצלנו, אני משער.
אתה תמיד אומר את זה, ואז אתה מקשיב לי בשש בבוקר ופותח את השעה ולומר לי, וואו, היה מעניין דווקא היום, חגגת את המדע עם איזה מישהי. אז...
אני מודה שלעיתים התוכנית שלך מרגשת. כעת אנחנו עוברים לדבר על יום עוגת השוקולד הגרמנית, הפיד או המאכילון של האינסטגרם שלכם, צפוי להתמלא היום בתמונות של עוגות שוקולד, מדוע? כי היום הוא היום הלאומי של עוגת השוקולד הגרמנית, יום שמצוין כבר 60 שנה, דווקא בארצות הברית. כדי להבין מה הקשר בין האמריקאים לעוגת שוקולד גרמנית, הזעקנו הישר מגרמניה, הוא באמת נמצא בגרמניה, את אומן הפטיסרי שאתם ודאי מכירים, דודו עוד מזגין, שלום לך.
שלום וברכה.
רגע, אנחנו שומעים שיר שום, מה זה צרפתי? הלכתם על ממוצע, בסדר גמור. אוקיי, בסדר גמור. אנחנו מדברים על גרמניה ועל ארצות הברית, והרחש הוא צרפתי. כל המדינות בעולם מעורבות בשיחה הזו, לגמרי. טוב, שלום לך. טוב, אתה נמצא בגרמניה עכשיו, נכון?
אני נמצא כרגע בגרמניה. אני פשוט... זה יצא טיימינג טוב. וזה הכל בזכות סם ג'רמן, אתה יודע, שהמציא עוגת שוקולד.
אז בוא ספר לנו באמת על יום עוגת השוקולד הגרמנית. זה מי שהמציא את עוגת השוקולד? הוא הממציא?
הוא לא הממציא של עוגת שוקולד, אבל הוא הביא את זה לפה. זאת אומרת, הוא התחיל עם זה. אבל אתה יודע, אין פה מישהו ספציפי שהמציא את עוגת שוקולד. אני יכול להגיד לך, הוא המציא את זה.
אוקיי, עכשיו מדובר ב...
הוא המציא את העוגה הספציפית הזאת עם המתכון הזה. זה פשוט ככה.
המציא עוגת שוקולד עם מתכון. עכשיו, מדוע קוראים לעוגת השוקולד...
במתכון מאוד בסיסי, שלא תתבלבל.
אוקיי.
מתכון בסיסי, וזה פשוט הצליח להם. אבל המסורת פה היא יותר חזקה מהכל.
עכשיו, המסורת בארצות הברית חוגגים כ-60 שנה את אותו יום. מדוע דווקא, למה קוראים לעוגת השוקולד, עוגת השוקולד הגרמנית?
בגלל שאתה יודע, התחילו לעשות את זה פה באיזה בייקרי אחד,
כן.
בגרמניה. והסם הזה, שהוא התחיל לעשות את העוגת שוקולד, והוא היה בכלל אמריקאי. עשה את זה בגרמניה, ואז הביאו את זה, וקיצר, נהיה סלט שלם, והם התחילו לעשות את זה בארצות הברית, וזה נהיה מסורת.
טוב, אז ככה הפכה להיות מסורת בת 60 שנה של החגיגות של
אותה... זה יותר מ-100 שנה.
יותר מ-60 שנה, אתה אומר.
יותר
מ-100 שנה, אוקיי. מה המתכון? בוא ספר לנו מה המתכון המסקרן של אותה עוגת שוקולד שחוגגים בארצות הברית וקוראים לה עוגת השוקולד הגרמנית.
מתכון של עוגה בסיסית זה ביצים, סוכר, קמח, חמאה ושוקולד מריר.
טוב, אז הנה מסורת של עשרות שנים בארצות הברית. עוגת השוקולד נקראת עוגת השוקולד הגרמנית, אבל היא בעצם... טוב, יכול להיות ששורשיה בגרמניה, אבל היום הזה מצוין בעיקר בארצות הברית, ואני משער שגם כאן בישראל, כי אנחנו נוהגים להצטרף לחגיגות לחגיגות אלו האחרות. אגב, מה אתה עושה בגרמניה בימים אלה?
אני עושה טיול קולינרי של פורש.
אני תוכל להסביר.
זה טיול גרמניה, איטליה, שווייץ, אוסטריה, וזה טיול קולינרי.
טוב, אנחנו רוצים להודות לאומן הפטיסרי, שנמצא כרגע בגרמניה, דודו אוטמזגין, תודה לך על השיחה הזו.
תודה רבה, ביי.
ואנחנו חוזרים עדיין עם אותו אנדר הצרפתי. את, מה, את מוכנה לדבר על גבי מוסיקה הצרפתית? יש משהו צרפתי בהדברה ביולוגית?
בוודאי.
בוודאי. אז נשאיר אותו. מה אכפת לנו? עוד טוב. אז בואי ספרי לנו מה תומן בחובו העתיד בתחום ההדברה הביולוגית. אילו פתרונות לאילו בעיות ההדברה הביולוגית עשויה להיות מעורבת בהן?
טוב, אז קודם כל העתיד מבחינת שימוש בהדברה ביולוגית הוא כבר כאן. כמו שאמרתי קודם, יש כבר שימוש עשרות שנים במדברים ביולוגיים.
טוב, אמרת לנו שבסין הקדומה השתמשו.
בסין הקדומה השתמשו. עכשיו, בגלל המגמות הפוליטיות של דחיקה ורצון להפחית את השימוש בחומרי הדברה, אנחנו רואים יותר ויותר תכשירים חדשים שנכנסים לשוק, שמבוססים על אמצעים ביולוגיים. כיום יש 300 מיליון דונם ברחבי העולם שמטופלים באמצעי הדברה ביולוגיים.
נשמע על פניו הרבה, אבל
נשמע על פניו הרבה. כמובן שהשימוש בחומרי הדברה כימיים הוא כנראה גדול בכמה סדרי גודל.
עכשיו, אנחנו מכירים כתבות בשלל חדשות, במבזקי חדשות, מהדורות חדשות, עיתונים וכולי, שמספרות לנו, מלחיצות אותנו, מפחידות אותנו מדי פעם, וטוענות שגם אכילה של פירות וירקות זה משהו שהוא לא בריא, כי הכל מרוסס, הכל רעיל, הכל מורעל. זה נכון או שמדובר בהפחדת, אולי הפחדת יתר או הגזמה?
אז זה לא נכון. יש בזה אמת ויש בזה דברים שהם קצת מוטעים ואולי קצת היסטריים. אני כן יכולה לתת כמה דוגמאות על שימוש בלתי פוסק בתכשירים שהיו רעילים מאוד. אחת הדוגמאות...
גם בישראל היום?
לא בישראל. אני מדברת על דוגמאות שגם יצאו לעיתונות, okay. ודובר עליהם בעולם. אחת הדוגמאות זה על שימוש בחומר הדברה נגד הקריות בעופות, בעופות להטלה. מדובר בחומר הדברה שהוא רעיל מאוד, נקרא פיפרוניל, נעשה בו שימוש...
חומר הדברה רעיל שטיפלו בבעלי חיים?
שטיפלו בבעלי חיים, מיועד להפחית מזיק שהיא אקרית, בלולים של מטילות בהולנד.
אוקיי.
השימוש נעשה כנראה לא כל כך על פי הרישוי של התכשיר, ולא לפי ההמלצות של השימוש בתכשיר, והתוצאה המיידית של זה הייתה הרעלה של ביצים.
וואו.
עכשיו,
זאת אומרת, זה לא רק מדובר באמת בצמחים, את צודקת.
איך זה התגלה? זאת אומרת, אנחנו הרי לא בודקים כל פרט ופרט בתוצרת החקלאית, נעשתה איזושהי בדיקה מדגמית. אנחנו לא יודעים מה בעצם היה בעבר של התוצרת שיצאה מאותם לולים. זאת אומרת, יכול להיות שגם שם היה את אותו חומר רעיל, ולא היו ערים לזה עד שנעשתה אותה בדיקה מדגמית.
וואו.
ברגע שעלו על זה, הייתה השמדה של למעלה ממיליון וחצי ביצים. באירופה חלק מהביצים הגיעו עד למזרח אסיה, והסכנה פה בחומר הספציפי הזה היא שזה חומר רעיל מאוד במיוחד לילדים, גורם להפרעות קוגניטיביות קשות מאוד, בחשיפה יחסית קצרה לחומר. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה היא מספרד. יש בספרד אזור שנעשה בו גידול נרחב מאוד של ירקות, אזור אלמריה. יש שם דונמים, מאות או אלפי דונמים של גידולי חממה לירקות, שבעצם מספקים תוצרת ירקות טריה לרחבי אירופה. והייתה שם קטסטרופה מבחינת שימוש בחומרי הדברה בלתי ספציפיים בגידולים של פלפל. ודווקא פה יש נקודה מאוד חיובית ש... בספרד תוך שנתיים הצליחו להטמיע שימוש בטורפים על מנת להתמודד עם מזיקים. זאת אומרת, החליפו את חומרי ההדברה הכימיים בגורמים ביולוגיים, בעיקר טורפים. דוגמה נוספת...
מה למשל, באילו טורפים מדובר?
מדובר באקריות טורפות, בפשפשים טורפים, חיפושיות טורפות. המגוון הוא מאוד רחב. דוגמה נוספת מישראל, אני לא יודעת אם נתקלתם בסיפור של האצברית. האצברית היא קנימה קמחית שתוקפת את הצבר וגורמת לנזק בלתי הפיך לצמח הצבר.
וואו.
וחוקרים, חוקר במחלקה שאני מגיעה ממנה, יצר קשר עם קבוצה במקסיקו, שאותה אצברית המקור שלה, המזיק, המקור שלה ממקסיקו, ובשיתוף פעולה איתם, אם כן קיימת לישראל, הביאו שני אויבים טבעיים של אותה אצברית, ופיזרו אותה בצורה מוצלחת מאוד בצפון הארץ, והם מצליחים כרגע למגר באופן יעיל מאוד ומהיר מאוד את אותה אצברית. אני רוצה לחזור קצת לסיפור של הדברה הביולוגית מיקרוביאלית, שעושה שימוש במיקרואורגניזמים.
הכוונה היא לחיידקים ווירוסים?
לחיידקים ופטריות ווירוסים.
כן.
אז ב-2012 הגיע מזיק פולש לשדות הכותנה והסויה בברזיל. אותו מזיק נקרא אליוטיס, זה סוג של אש. גרם לנשק.
זה גם חרק, נכון?
זה גם חרק, גרם לנזקים גדולים מאוד, מאוד כותנה וסויה, זה גידולים מאוד משמעותיים, וטירס כמובן. לא היו בעצם חומרים זמינים שהיו חוקיים, מורשים או יעילים נגד אותו אש, ומה שהמדינה נקטה בו, זה ברישוי חירום של שני תכשירים מיקרוביאליים, אחד שמבוסס על חיידק, ושני שמבוסס על וירוס, והצליחו להכניס את זה באופן נמרץ מאוד, למודעות של החקלאים, איך להשתמש בתכשירים האלו ואיך להגיע ליעילות טובה מאוד, והצליחו ככה להפחית באופן משמעותי את הנזק שנגרם על ידי אותו מזיק. דוגמה נוספת שאני יכולה לתת לקוחה מהשוק האירופאי, כן. זה פרויקט שהייתי מעורבת בו בשנים האחרונות, ונובע מהרצון של האיחוד האירופאי לתמרץ פיתוחים חדשים בתחום ההדברה הביולוגית, אם אנחנו מדברים על דברים שמחכים לנו בפתח.
נזכיר אגב שגם בישראל יש עידוד של הדברה ביולוגית באופן כללי.
כן, אני אשמח
אולי בקרוב גם לדבר על פרויקטים כאלה.
נכון. אז אותו פרויקט אירופאי קיבל מימון של כמה עשרות מיליוני יורו, היו מעורבים בו גורמים גם מהתעשייה וגם מהאקדמיה, בערך 13 מוסדות מחקר שונים ברחבי העולם, ועוד 14 גורמים מסחריים, כשהרעיון היה להביא לשוק ההדברה חומרים חדשים, זאת אומרת, המטרה הייתה להצליח ולהביא, או לפחות לחקור 11 גורמי הדברה חדשים ביולוגיים. בסופו של דבר, כבר בסוף הפרויקט היו 3 תכשירים חדשים, שהיו בצעדים האחרונים שלהם לקראת כניסה לשוק, חלקם זה וירוסים נגד חרקים, פטריות נגד מחלות של צמחים, ונמטוד נגד מזיקים פרוקי רגליים. ואנחנו, כמו שאמרת לגבי ישראל, אנחנו צופים שבשנים הקרובות תהיה כניסה של תכשירים נוספים. חשוב לציין פה את המשקל הכבד שיש לרגולציה, גם אגב לקמעונאים.
למה?
מכיוון שאנחנו כצרכנים, גם אם אנחנו יודעים את מבינים את החשיבות של להפחית את השימוש בחומרי הדברה בגלל נזקים לבריאות שלנו ולסביבה, אין לנו כוח אמיתי על מנת להפחית את השימוש. עכשיו באירופה לקמעונאים יש כוח חזק מאוד, הם משתמשים באותו מידע, האם התוצרת היא מכילה פחות חומרי הדברה, כבעצם איזשהו ערך כימונאי, ערך פרסומי, בשביל
וכאן בישראל יש בעיה?
ובישראל, כן. ובישראל יש בעיה, זאת אומרת, אין דרישה לא של הציבור, ולא של גורמים שהם לא ממשלתיים.
אבל זה באמת משהו שצריך להגיע מלמעלה, שוב, מהחקיקה, נכון, מהרגולטור, נכון, מהמדינה.
זה דברים שהם צריכים להגיע ביחד. זאת אומרת, זה לא רק מהרגולטור, זאת אומרת, כמובן לרגולטור יש את האמצעי.
ודאי שכל הצעקה יכול להגיע מלמטה, ודאי ברשתות, נכון, חברתיות וכולי.
נכון, אבל גם דרך הרשתות הכימוניות.
מעניין.
לממשלה יש אמצעים באמת לאומיים, שזה יכול להיות מסלול מהיר לרישוי של חומרים, כן, ביולוגיים, זה יכול להיות סבסוד לחקלאים, חקלאים שמשתמשים יותר באמצעים ביולוגיים, זה יכול להיות אפילו כנסות על שימוש בחומרים שהם, נכון, לא מורשים או שהם רעילים יותר ויש להם חלופות ידידותיות יותר לסביבה.
כפי שאת רואה את השוק בישראל היום, המצב הוא טוב או שיש מקום לשיפור בכל מה שקשור לרעלים שמשמשים את החקלאים לריסוס? גם במזון מן החי, ולא רק בצמחים, כן.
אז בשוק הישראלי המצב הוא טוב, אבל הוא יכול להיות הרבה יותר טוב. יש גם מימון של מחקרים, זאת אומרת, אני מעורבת במספר די גדול של מחקרים, שהמטרה שלהם זה להציע אלטרנטיבות לחומרי הדברה כימיים, כמו המיזם של החידקונית.
למשל... אז אתם יושבים במכון וולקני ומחכים ל... זה מין חדר מצב כזה, מחכים לקריאה של חקלאים שאומרים, רגע, משהו מחסל לי את הדגלים, תמציאו משהו שילחם בחיפושית וכולי.
נכון, נכון. המחקר בוולקני הוא מעניין מאוד. בניגוד למחקרים באוניברסיטאות, אנחנו מאוד מחוברים לצרכים של החקלאות, גם ברמה הלאומית וגם ברמה הגלובלית. גם אנחנו משתדלים לתת מענה להתפרצויות של מזיקים חדשים, בין אם זה מזיקים פולשים או מזיקים שהם מוכרים מהארץ, מההיסטוריה, אבל נדרשת החלפה של טיפול או החלפה של שיטה להתמודדות. אבל אנחנו עוסקים גם במחקרים שהם בסיסיים יותר, תשתיתיים. למשל, אחד המחקרים שאנחנו עוסקים בהם במרץ במעבדה שלי זה על יחסי הגומלין בין גורם המחלה לבין הפונדקאי, כן. על מנת שנבין את אותה שרשרת ההתקדמות של המחלה, מה מניע אותה, מה משפיע עליה, וכמובן שכל הנתונים האלה אנחנו אחר כך מנתבים אותם להיבטים היישומיים, כי כשאתה מכיר את היחסי גומלין ויודע מה משפיע עליהם לטובה או לרעה, אתה יודע אחר כך לעשות התאמה בבית הגידול החקלאי או האורבני נופי בסופו של דבר.
אבל די מדהים שאפשר לרתום משהו כמו, אנחנו שומעים מדי פעם על מלחמה ביולוגית, משהו שנשמע מלחיץ מאוד, אבל ברגע שממירים את שדה הקרב לחקלאות, לחסה בדיוק, אז פתאום מדובר בפתרון לגיטימי. אגב, גם מלחמה כימית הפכה להיות ברבות הימים כימותרפיה וכו', שזה נכון. גם פתרון של מחלות. ולכן טוב, יש ערך גם לפיתוחים האלה, ודאי נכון. שכשהוא מופנה לשדה הרלוונטי, שוב, מבלי לבקר כל תחום, זאת אומרת, אנחנו צריכים להילחם בכמה זירות כנראה בחיינו. אבל העתיד עומד בחובו הרבה מאוד שימוש בהדברה ביולוגית. כנראה שלשם הכל הולך.
בהחלט, מאוד, העתיד הוא מבטיח מאוד, מאוד שוב, זה לא תחום שהוא חדש, זה לא משהו שהתפרץ לאחרונה.
כן, אני משער שגם עם הטכנולוגיה החדשה של הנדסה גנטית וכולי.
זה גם זה, אבל זה גם התמקצעות בהמון רמות אחרות של פיתוח.
מעניין.
חלק מהדברים, באמת, זה לא רק לבחור את גורם המחלה, אלא זה גם לדעת איך להשתמש בו, ואנחנו רואים התמקצעות לאורך השנים, גם של גורמים תעשייתיים וגם של גורמים אקדמיים, שבאמת מאפשרים להרחיב את השימוש בגורמי הדברה ביולוגית.
אז אנחנו נודה לדוקטור דנה מנט, חוקרת במנהל המחקר החקלאי מכון וולקני שהגיע לכאן. תודה רבה לך על השעתיים האלה. נספר לכם מי עמל על המשדר שלנו, העורך והמפיק הוא רז חסון, על הביצוע הטכני אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להוריד את היישומון החינם מכאן אודי, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוזיקה, כל החדשות ועוד. מיד אחרינו התוכנית גם כן תרבות, שמגיש גואל פינטו. הנה גואל כבר נכנס לאולפן בתל אביב, מיד מעדכנים אותי, אתם מוזמנים להאזין לו, אנחנו נהיה כאן מחר עם תוכנית מרתקת, להתראות.